אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. בשעה הראשונה נכיר את הדג הצועק, ועקב צעקותיו נדבר בהמשך גם על מחקר חדש בנושא טינטון. עוד נדבר פה על אמפתיה מדבקת ועל מדוזות של חורף. עורכת אלכס דביקר, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. מאזינים עיקריים, התשובה לשאלה איך עושה דג עומדת להשתנות כעת מן הקצה אל הקצה. אני רוצה להכיר לכם את הדג הצועק. זה יצור זעיר, גודלו כסנטימטר, הוא מסוגל להשמיע קולות בעוצמה השווה למטוס סילון ממרי. אנחנו רוצים גם לשאול איך קשורים לזה המים האחורים בבורמה. לפני שנפנה לביולוגית ורד שפירה עם כל התשובות לכל השאלות על הדג הצועק, נודה למאזין שלנו אלכס רינגר, שהציע לנו לשוחח על המחקר הזה. שלום, בוקר טוב.
שלום, שלום, ותודה לאלכס. זאת לא פעם ראשונה שהוא מציע לנו כל מיני נושאים מאוד מעניינים. הוא עוקב, הוא עוקב. אז נודה לו. וכן, דג צועק, זה נשמע נורא מוזר, וזה גם נורא מצחיק לדמיין דג צועק, כי המים נשמעים לנו כמו עולם הדממה, נכון? אנחנו מדמיינים את זה, וצלילים כאלה נורא נעים שאנחנו מסוגלים לשמוע כשאנחנו מכניסים את הראש לתוך האמבטיה או לתוך המים, ויש לנו צלילים כאלה של שקט, כי אנחנו לא מותאמים לסביבה הזאת, ואנחנו באמת נמצאים, אנחנו עורכים במקום הזה. עכשיו, קולות וצלילים על פני היבשה, אנחנו יודעים ואנחנו רגילים, הם מאפשרים לנו לקבל מידע על הסביבה שאנחנו חיים בה, ואם יש לך את המידע, יש לך יתרון, וזה נכון גם במים. עכשיו, אנחנו מסיקים צלילים על ידי כך שאנחנו עושים, מייצרים הפרעה באוויר, בעזרת גלי הקול שאנחנו מזיזים את האוויר שינה על גבי מיתרי הקול שלנו, ואנחנו עושים את זה מצוין בגלל שיש לנו זוג ריאות שמאפשרות לנו להוציא אוויר תוך כדי שאנחנו מדברים ולגרום לתזוזות האלה. אבל יצורים שחיים במים לא מסוגלים לעשות את זה. ובמים יצורים משמיעים קולות בדרכים אחרות. למשל, וגם נגיד שדגים משמיעים קולות, זה לא שדגים שותקים, וכששואלים איך עושה דג, אז הם לא כולם או צועקים או שותקים, יש כל מיני צלילים שדגים משמיעים, רק שבים עושים את זה אחרת, כי אין להם זוג ריאות שמאפשר להם להניע את האוויר ולגרום לו להפרעה שתתפשט במרחב. אז יש בעיקר בים כל מיני צלילים של דפיקות ושקשוקים וחיכוכים, ודגים עושים את זה בכל מיני דרכים, למשל שקשוק של עצמות החוליות שלהם, שמשמיע צלילים, וזה מאפשר להם להשמיע קולות כדי לתקשר עם יצורים אחרים, כדי להעביר מספרים.
כלומר, גם כאן המטרה היא תקשורת, כן, כמו שאנחנו מבינים תקשורת. זה בכל מקרה, למרות שהצלילים מופקים באופן אחר.
נכון, ההפקה של צלילים היא עבור תקשורת, אם זה כדי להפחיד, אם זה כדי לתקשר, להעביר איזשהו מסר. כן, לגמרי, זאת המטרה של צלילים, כי זה שוב, זה נותן לך יתרון ברגע שאתה מסוגל להעביר מסרים. עכשיו, הרבה גם חושבים שאי אפשר להעביר צלילים במים, כי לנו קשה לשמוע במים, אבל זה לא נכון, כי מהירות הקול במים היא למעשה אפילו מהירה יותר מאשר באוויר. אז כן, צלילים עוברים במים, וזה דרך מצוינת להעביר מסרים. אז יש,
וכיצד כמובן, חבריהם שומעים? הם שומעים או שהם מרגישים רטטים למיניהם?
אז לדגים יש אוזניים, אבל אין להם את הפרקסות שאנחנו מכירים, ולכן הרטטים האלה נספגים דרך כל הגוף, אבל בסופו של דבר מגיעים אל איבר השמיעה, ונשמעים בדיוק כמו אצלנו, רק שזה לא בנוי אותו הדבר, בגלל שהם כולם מוקפים במים, הצלילים האלה הם כולם עם אוזן אחת גדולה, כולו אוזן, והצלילים האלה נספגים דרך כל הגוף ומגיעים בסופו של דבר אל מבנה האוזן שנמצא באזור הראש. עכשיו, אז יש כאלה שמשקשקים את עמוד השדרה, יש כאלה למשל שממש מחככים את הסנפירים שלהם ויוצרים צלילים, יש לנו למשל הרינג דגי הרינג קטנטנים, דגי מליח קטנים, שהם משמיעים צלילים על ידי זה שהם מוציאים אוויר משלפוחית השחייה שלהם, שזה איבר שנמצא להם בגוף ומאפשר להם להתאזן במים. הם מוצאים את האוויר הזה דרך פי הטבעת שלהם, והם יוצרים ציוצים. כלומר, הם מתקשרים בעזרת נפיחות אחד עם השני, ויוצרים ממש ציוצים מופייניים למין הזה. אמרנו, הזזה של עמוד השדרה, למשל דג בשם נצרן, שמזיז את עמוד השדרה ועושה ממש שיקשוקים כאלה, וכך הוא מרתיע טורפים פוטנציאליים. הוא עושה איזשהו קול אזהרה כדי להרתיע טורפים. ועכשיו הגענו לכוכב, נכון? לדג הצועק שלנו, שזה דליונלה, שזה, הוא שייך למשפחת הקרפיוניים, ואנחנו מכירים אותו בעולם המדע, כי הוא משמש, בגלל שהוא שקוף, הוא מגיע ממין אמר, בגלל שהוא שקוף, הוא משמש כדג מודל. דג מודל במדע זה אומר שאתה יכול להשתמש בו בניסויים, בגלל שהוא שקוף, אתה יכול לראות מה שיש בתוכו.
אפשר לחשוב את השאר, אנחנו לא חותכים כדי לראות מה יש בפנים, שאנחנו צריכים דג שקוף פה.
אז כאן לא צריך לחתוך, כי אתה ממש רואה, ואם אתה עושה ניסויים שבהם אתה צובע רקמות, או גורם לכל מיני דברים להתבטא בתוך הגוף, ואתה יכול להסתכל בחוץ כדי לראות מה קרה, זה עוזר. אז אנחנו מכירים אותו, והוא נמצא במעבדות, ועכשיו, אבל לא ידעו איך הוא משמיע קולות, ידעו שהוא משמיע צלילים, ולא ידעו איך הוא עושה את זה. והמחקר הזה ניסה לבחון איך הם עושים ומה הם עושים, וגילו באמת שהם משמיעים קולות של מעל 140 דציבל.
חזק מאוד.
אז זה חזק מאוד כשאנחנו מדברים במונחים אנושיים של דברים שאנחנו מכירים, כי כשאנחנו, אנחנו, המינימום שאנחנו יכולים להבחין זה 0 דציבל, וכשאנחנו נושמים זה 10 דציבלים, כשנוחשים זה 30, אבל מנוע של מטוס סילון שאנחנו שומעים מרחק של 30 מטרים, זה כבר, זה כבר זה בערך 140 דציבל. כלומר, זה מאוד מאוד חזק נשמע לנו. אבל כאן חשוב לזכור, כשמדברים על קול, אז מדברים גם על עוצמה, שזה הדציבלים, וגם על תדר, אם אנחנו מדברים על ציל גבוה או ציל נמוך, אבל גם על משך הזמן שבו הציל הזה מופק. והדג שלנו אמנם צועק, אבל הוא צועק צעקות מאוד 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 קצרות, כך שזה לא נשמע לנו כמו מטוס סילון, כי כל צעקה כזאת שלו, המשך שלה הוא משהו כמו 2.5 אלפיות של שנייה.
אבל השאלה היא, אם היינו לידו ומסוגלים לשמוע אותו, זה מייצר לנו משהו במוח.
אז אם היית דג שכן במים האחורים של הנהר במין המר, כנראה שהיית שומעת אותו ממש סבבה, אבל אנחנו מאוד מאוד קשה לנו לשמוע אותו, אבל כן הצליחו לשמוע אותו במעין טיקטוקים כאלה, כמו צרצורים כאלה עם פסיקות קטנות, כשעשו את הניסוי במעבדה.
למה הוא עושה ככה ברעש? למה? מה הסיבה?
קודם כל, כדי שישמעו, נכון? יצורים עושים רעש כדי שישמעו, והשאלה היא מה המטרה של הישמעו הזה, האם זה כדי להזיר טורפים פוטנציאליים, האם כדי לתקשר עם האחרים, והתשובה היא כאן כנראה בגלל שהם יצורים שככה יש בהם מאבקים בין זכרים, ורוצים כמובן להילחם על טריטוריה ועל הזכות להתרבות ועל נקבות ועל האזור מחיה שלהם, אז כנראה זאת הסיבה שהם ככה מתקשרים אחד עם השמינים ומשמיעים צלילים.
אבל יכול להיות שזה קשור לכך שבאמת קשה יותר לראות במים שבהם הם שוחים?
כמובן, וכשקשה לראות, אז אתה מנסה להעביר את המסר שלך בצורה יותר ברורה. ואכן, זאת כנראה הסיבה, אבל מה שבעיקר מרתק זה הצורה שבה הם עושים את זה, כי ניסו להבין איך, ומכירים כל מיני דרכים שבהם דגים משמיעים קולות, וזה היה שונה, משהו כאן עבד אחרת. וכשעשו מחקרים של מינים קרובים, ראו שיש להם כל מיני מבנים שנמצאים ליד של פוחית השחייה, של כל מיני שרירים שהם גדולים נורא, והייתה איזושהי אשתי צלע שהיה לה מבנה של סחוס שהיה קצת מוזר, שלא היה ברור למה הוא משמש, וכשהסתכלו על המין הזה ובחנו אותו יותר לעומק, ראו שמה שהוא עושה זה שיש לו כמו רקמה של סחוס, שמתוחה ליד קרוב של פוחית השחייה שלו, וזוג של שרירים שנמצאים שני הצדדים של פוחית השחייה, ומה שהוא עושה, הוא מושך את הצלע הקרובה שנמצאת קרוב אל הסחוס הזה, שהם קראו לו סחוס מתופף, זה איזה שם ציורי כזה למה שהוא עושה עם, הסחוס, עם רקמת הסחוס הזו, והוא מושך את הצלע, בונה לחץ, משחרר אותה, והצלע נותנת פסיקה על גבי הסחוס שרועד ונותן מכה לשלפוחית השחייה שמגבירה את הצליל הזה והופכת אותו לכל. עכשיו הוא עושה את זה נורא נורא מהיר. ולמעשה מתופף
לעצמו. זה די פסיכי מה שתיארת פה, כן? זה מטורף.
זה מנגנון טיפוף שכזה, שבו הוא מפעיל את שני השרירים, זה נורא נורא יפה לראות את הסרטונים ברשת, אפשר למצוא את זה, הוא מפעיל את השרירים משני הצדדים של שלפוחית השחייה, וממש כשמראים את זה בהילוך איטי, זה נראה כמו משהו כזה שעושה מצד לצד, מצד לצד, וכל פעם מושך שריר אחר, נותן דפיקה בעזרת הסחוס הזה על שלפוחית השחייה, ולמעשה יוצר צביל שהולך ונבנה, וככה יוצר בצורה מאוד מאוד מהירה את הצליל הזה שהולך ומתגבר. עכשיו, זה אומר שאם יצורים אחרים מוגבלים על ידי המהירות של השרירים שלהם כדי לייצר את הצליל, כאן הוא יוצר איזשהו מעקף. כי למעשה התנועה של השריר עדיין מוגבלת לאיזושהי מהירות מסוימת, אבל בגלל שהוא בעזרת השריר נותן דפיקה על גבי הסחוס שמעביר את המכה אל שלפוחית השחייה, הוא יוצר למעשה כל הזמן הגברה של הכל, ומצליח לייצר צליל שהוא יותר חזק מבחינת העוצמה שלו. אז הוא יצר כאן מנגנון של הגברת צליל, שמצליח לייצר טווחים מאוד 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 קצרים, צליל מאוד מאוד חזק, שמספיק לו כדי לתקשר עם הסובבים אותו, ומה שעוד מעניין זה שהצלילים האלה הם לא עוברים מאוד מאוד רחוק. כלומר, זה מאוד חזק, וזה מספיק לתקשר עם החברים שלו, עם בני המין שלו, אבל זה לא מספיק חזק כדי שטורפים יגידו, היי חבר, יש שם חבורה של דגים שעושים המון המון רעש, בואו נלך לטרוף אותם. אז זה מאוד מעניין.
זה מדהים. תגידי, הוא בעיקר עושה את זה, כאילו, כפרט, פרט פה, פרט שם, או שיש גם כזה, נכנסים לאיזה קונצרט כולם יחד?
זאת שאלה מצוינת. את זה אנחנו עדיין לא יודעים. אבל חושבים כרגע שזה בעיקר כדי לתקשר באמת להעביר מסרים מסובבים. אני מניחה שזה יכול להיות מחקר המשך מרתק לבדוק האם הם גם שרים, אם יש להם להקה.
כן. טוב, אנחנו בהחלט נחפש סרטונים של הדג הזה, ובכלל, עשית לי חשק להקשיב לצלילי דגים מתחת למים, וזה מה שיעשה מיד אחרי התוכנית. אז נודה שוב לאלכס רינגר, שהביא לפתחנו את הדג הצועק, ונודה גם לך, ורד שפירה, תודה רבה.
תודה לכם.
אמפתיה היא דבר מדבק. כך לפחות טוען מחקר חדש שפורסם לאחרונה. אנחנו נשוחח כעת על המחקר וננסה להבין מה קורה באמת במוח כשאנחנו מנסים להבין רגשות של אדם אחר. נפנה לפרופסור סימון שמאי צורי, ראש המרכז האינטגרטיבי לחקר המוח וההתנהגות בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, מקווה שהגיתי את שמך כהלכה.
כן, כן, מצוין.
אני רוצה להבין ראשית בעצם באיזה תחום חקר אנחנו נמצאים? אנחנו בחקר המוח?
אנחנו בתחום שהוא חקר המוח החברתי, שזה תחום שהוא חלק מחקר המוח וגם חלק מתחום הפסיכולוגיה, זה תחום אינטרדיסציפלינרי בעצם, שכולל את התחום של פסיכולוגיה, התנהגות ומוח.
אוקיי. בואי נתאר את המחקר המדובר, ואז משם נמשוך עוד חוטים. כי אני יודעת, אני חושבת שכן בודקים אמפתיה. זה לא פעם ראשונה שבודקים, אבל פה יש אמפתיה דרך עוד קשר, דרך עוד חוליה, נכון?
נכון, נכון. יש המון מחקרים בשנים האחרונות בתחום הזה שנושק למוח ופסיכולוגיה, מוח והתנהגות, ומחקרים שבעצם מנסים להבין איך המוח שלנו מצליח לזהות רגשות, לחוש את האחר. ובאמת כבר יש המון המון ידע שהצטבר, שמראה שיש אזורים מוחיים שקשורים לכאב עצמי, שפועלים כשאנחנו רואים כאב אצל האחר. זאת אומרת שכאילו המוח שלנו בעצמו מפעיל אזורים כאילו אנחנו חשים בכאב בעצמנו, כשאנחנו צופים במישהו אחר שחווה כאב. ומה שהמחקר הזה בא לעשות...
אנחנו אומרים כאב, אנחנו מתכוונים אנחנו מדברים לא רק לכאב פיזי, נכון?
לא רק כאב פיזי, כן, כן. התחום התחיל הרבה מהתחום של כאב פיזי באמת, אבל להתרחב וראו שהחוויה הזאת שאנחנו חווים כאב מתרחבת גם לכאב נפשי, גם לתחושה של דחייה חברתית, גם לתחושה של כאב נפשי. ולמעשה יש לנו מנגנונים מוחיים שבעצם מופעלים כל פעם שאנחנו צופים או רואים או יודעים שמישהו חווה איזושהי מצוקה, ומפעילים בעצם מנגנון שמפעיל כאילו הכאב אנחנו חווים אותו בעצמנו. יש גם מנגנונים אחרים שהם יותר קוגניטיביים, שעוזרים לנו להבין את האחר ומה הוא עובר, אבל...
את אומרת שאנחנו שמופעלים אצלנו המנגנונים האלו, הם מופעלים אצל כולנו, או שיש אנשים שאצלם זה לא מופעל? כלומר, אני שואלת, האם זה מופעל אצל כולנו, וזה מה שזה, ויש אנשים שבוחרים, נגיד, להתעלם, או לעשות משהו עם השדרים האלה? או שיש אנשים שזה פשוט לא מופעל אצלם?
קודם כל יש הבדלים אינדיבידואליים כמו בהרבה תכונות. יש אנשים שהם גבוהים יותר באמפתיה, יש אנשים שהם נמוכים יותר באמפתיה, ויש מצבים שבהם קונטקסט מסוים מעורר אמפתיה אצל מישהו אחד, וקונטקסט אחר מעורר אמפתיה אצל מישהו אחר. אז זו באמת שאלה מורכבת. מצאו גם שאנחנו חווים פחות אמפתיה לאנשים שהם שונים מאיתנו, לאנשים שהם קבוצת החוץ, אנשים מגזע אחר. אם אנחנו רואים אדם שפנים סיניות ואנחנו לבנים, אז אנחנו רואים שהפעילות באזורים האלה מופחתת. זאת אומרת, אמפתיה יותר מתוכננת לקבוצת הפנים. ומה שעשה המחקר שבדק את ההידבקות הזאת באמפתיה, הוא רוצה לראות האם בעצם אנחנו יכולים ללמד אמפתיה, האם זו תכונה שנלמדת. יש דרך אגב הרבה מחקר על זה שאמפתיה היא גם תורשתי, זאת אומרת שאנחנו מוצאים קשר בין רמות אמפתיה של הורים וילדים, ואפילו היה מחקר גנטי. אז נשאלה השאלה אם אנחנו יכולים ללמוד אמפתיה, וזה מחקר באמת מאוד מרשים. מבחינה הזאת שהם עשו סדרה של ניסויים שבהם קודם כל הם מדדו את האמפתיה של הנבדקים עצמם, לראות מה רמת האמפתיה שהם באו איתה מהבית. ואז הם בעצם...
מדידה היא נעשית בעזרת הבחנה בתגובות של פעילות מוחית אל מול...
פעילות מוחית ופעילות התנהגותית. הם בעצם יראו תמונה של אדם סובל, שהוא חווה איזושהי חוויה של כאב פיזי במקרה הזה, ונתנו לנבדקים לדרג כמה כאב הם רואים בתמונה הזאת. וככה הם יצרו אצל כל אחד מין בייסליין כזה, מה האמפתית הראשונית שלו.
אז זה אסמך דיווח.
דיווח וגם פעילות מוחית, כן. הם גם עשו דיווח וגם בדקו אותם, הם עשו את זה באמצעות FMRI, שזה מכשיר MRI פונקציונלי שבודק פעילות מוחית. והם בעצם בנו איזשהו בייסליין לכל אחד, ואז חילקו אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת בעצם צפתה בנבדקים, כביכול אחרים, זה היה הכל מתוכנת מראש, זה לא באמת נבדקים אחרים, אבל צפתה בנבדקים אחרים שבעצם מדרגים את אותם תמונות שהם ראו, ואז קבוצה אחת בעצם ראתה נבדקים שמדרגים גבוה ממה שהם דרגו, זאת אומרת אם הנבדק בעצמו נגיד דרג 60% כאב ברוב התמונות בממוצע, אז מדגים שהוא ראה דרג 70 או 80% כאב. לעומת זאת, הקבוצה השנייה שראתה אמפתיה מופחתת, ראתה קבוצה של מדגימים שחובה נגיד 40% כאב, 30% כאב. וככה הם בעצם כאילו לימדו אותם להיות או מאוד אמפתיים.
יש קבוצה אחת שרואה, שנייה, לא הבנתי, קבוצה אחת רואה תמונות של אנשים במצב של סבל. לא חסר, יש הרבה תמונות כאלה. הקבוצה הנוספת רואה את האנשים שרואים? כלומר, היא רואה את אלו שרואים?
לא, שתי הקבוצות בעצם ראו קודם כל תמונות של סבל, ודרגו את האמפתיה שהם חוו כלפי התמונות האלה, ואז פיצלו אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת צפתה בנבדקים אחרים עושים את המטלה, כמו שהם עשו, רק שדרגו אותה עם דירוגים גבוהים יותר של כאב, וקבוצה אחת ראתה נבדקים אחרים שעושים את המטלה שהם עושים. אבל מדרגים נמוך יותר ממה שהם דרגו. ככה שבעצם כל אחד ראה קבוצה נוספת ממה אחרי שהוא עשה בעצמו את הניסוי, קבוצה אחרת שעושה או נמוך יותר ממנו או גבוה יותר ממנו. ומה שהם ראו זה שלמעשה אחרי שאדם צפה לדוגמה, במישהו שדירג הרבה יותר גבוה ממנו את תמונות הסבל, כשנתנו לו שוב לדרג, הוא בעצם דירג גבוה יותר. זאת אומרת, כאילו שהוא חיכה בעצם, או למד, את ההתנהגות האמפתית של הנבדק שהוא צפה בו, וזה התבטא גם בפעילות מוחית. אותם אזורים שדיברתי עליהם, האינסולה, האזור שקשור לכאב, פעל גם כשהם בעצמם דרגו את הכאב של האחר, וגם אחרי שהם צפו באחר, וזה הגביר את הפעילות שלו באזורים האלה. זאת אומרת שהם באמת למדו וחוו את הכאב של האחר בעוצמה גדולה יותר, אחרי שהם צפו במישהו
שחווה. או שדיווח חיצוני כזה שנועד, לא יודעת, בלחץ חברתי או כל דבר אחר, משפיע בתורו על מה שקורה במוח שלנו. זאת גם כן
נפגעות. נכון, אז הם התייחסו לנקודה הזאת באמת, כי אחת הטענות, אפשר להגיד, הם פשוט רצו לרצות את הנסיינים, הם רצו להיראות אחרי שהם ראו שאנשים מדרגים גבוה מהם, אז הם ניסו לעשות כאילו הם באמת שחווים את זה.
או לרצות את עצמם, אתה גם כלפי עצמך רוצה להיות דומה, לא רק כלפי חוץ.
נכון, אז הם עשו כמה דברים. א', הם נתנו שאלון קונפורמיות, לראות כמה נבדקים קונפורמיים, והם ראו שאין קשר בין נטייה לקונפורמיות להתנהגות הזאת. וב', זה שהם ראו את השינויים בפעילות המוחית, אני חושבת שזה מעיד על זה שבעצם אפשר להתייחס לפעילות המוחית כאיזשהו מדד אובייקטיבי, שבעצם אומר לנו שזה לא רק הדבוח העצמי, אלא גם הפעילות המוחית.
כן. מה שאנחנו רואים, הצגנו כמובן את הצד של האמפתיה המדבקת. זה נשמע מאוד מאוד נחמד. אבל אני מבינה מהתיאור שלך שגם חוסר אמפתיה הוא מדבק באותה עמידה.
נכון, נכון. זה עוד דבר שהם הראו בניסוי הזה. הם הראו שבעצם קבוצת הביקורת שלהם שהראתה אמפתיה נמוכה, גם כן נדבקה באמפתיה נמוכה. זאת אומרת, הם גם כן הראו דיווחים נמוכים. זאת אומרת שגם חוסר אמפתיה בסביבה יכולה, לפי התוצאות של המחקר הזה, בעצם יכולה להיות משהו מדבק. ככה שאם אנחנו נמצאים בסביבה של אנשים עם אמפתיה ירודה ומדגימים מולנו כל הזמן חוסר אמפתיה, זה אומר שאנחנו גם עלולים להידבק מזה ולהראות ירידה באמפתיה. לכן המסקנות כאן מאוד מעניינות לשני כיוונים. זה אומר שאנחנו יכולים להיות מושפעים לטובה וללמוד אמפתיה, אבל גם להפוך לחסרי אמפתיה אם נהיה בסביבה כזאת.
כן, אני אמת, אני חושבת, יודעת, קשה שלא לחשוב על המציאות שבה אנחנו חיים בהקשר של המאמר הזה. כלומר, מה תקשורת משדרת, מה כותבים שאתה נחשף אליהם או לא נחשף אליהם, מה באמת הסביבה שלך מייצרת בתחומים האלו.
נכון, נכון. זה מאוד מאוד רלוונטי, כמובן, גם לקונטקסטים של מלחמה ואמפתיה כלפי הצד השני, כשאנחנו יודעים מראש שאמפתיה כלפי הצד השני משהו ש...
כלפי הצד השני הוא לא בהכרח, גם כלפי, את יודעת, אנחנו מדברים על, על, על משפחות החטופים ורמת האמפתיה בציבור למצבם. אז אנחנו מבינים שלאווירה ולדברים שנאמרים, ההשפעה שלהם היא השפעה אמיתית, היא השפעה, כמו שאנחנו רואים, על גלי המוח שלנו.
כן, כן, התוצאות דרמטיות ומראות שהדגמה מאוד צרה, מספיק שאת נמצאת עם אדם במשך שעה וצופה בהתנהגות לא אמפתית, זה כבר יכול לשנות את התגובות האמפתיות שלה, שכולל בפעילות המוחית ולא רק בדירוגים ההתנהגותיים.
וואו, טוב, מחקר מאוד מאוד חשוב, אני שמחה מאוד ששוחחת איתנו עליו. פרופסור סימון שמאי צורי, ראש המרכז האינטגרטיבי לחקר המוח וההתנהגות בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. תודה רבה.
תודה רבה, יום טוב.
אוש, זה לא נעים, אבל זה לא תקלה. אנחנו רוצים לדבר על טינטון. אנחנו פונים אליכם, חברי קהילת המטל ואחרים. אנשים שסובלים מטינטון, ממש לא מעט, מתברר, שומעים צפצופים וצלצולים שאין להם מקור חיצוני ממשי. מחקר חדש מציע הסבר לתופעה. נפנה לטל פישר, דוקטורנט לוירולוגיה עם מכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. מה זה טינטון בכלל?
כן, אז האמת שבערך כמו שאמרת, טינטון תופעה מציירת, שמסגרתה אנשים שומעים כל מיני צלילים, למשל זמזום, כשאין להם מקור חיצוני ממשי, ולמעשה המוח עצמו הוא זה שבעצם ממציא את הצליל.
ועד כמה זה תלוי בצליל חזק שנחשפתי אליו קודם? עד כמה זה צמוד לצליל הזה, אם בכלל זה באמת תלוי?
אז כן, אז יש קשר. אנחנו יודעים שיש יותר סבירות לפתח טינטון אם יש לך בעיות שמיעה שיכולות להיגרם מחשיפה חוזרת ונשנית לצלילים מאוד חזקים.
חוזרת ונשנית, אבל זה יכול לקרות על ידי, כולנו, אני חושבת שרובנו מכירים, אם היינו נגיד בהופעה חזקה האמת, אנחנו הולכים הביתה, נכנסים למיטה, ואז פתאום מלווה אותנו צליל צפצוף כזה. זה טינטון?
אז זה קצת קשה להבחן מהמשפט, אבל באופן כללי יש כמובן טינטון הוא מגיע במגוון של תופעות, זה יכול להיות טינטון שהוא מאוד רגיל לכמה שניות ודקות. הטינטון היותר שקשה להתמודד איתו, שעליו אולי נתמקד היום, זה הטינטון הכרוני, שיכול גם להתפתח, והוא מאוד יכול להעיב על החיים של האנשים, והוא יכול להימשך תקופה מאוד ארוכה, ולמעשה ממש ללוות את הבן אדם כל החיים שלו.
כן, והטינטון הנשמע, במצב הכרוני שאתה מתאר, הוא משתנה? כלומר, זה כל מיני צפצופים, או שזה מין צליל אחד, תורדני, בתדר אחד?
יש כל מיני צלילים אפשריים שיכולים להתקבל. בדרך כלל מדברים על הצפצוף הזה שיש מתם בהתחלה, אבל כן, האמת שאני לא יודע להגיד בדיוק את כל הצלילים המתוארים, אבל יש, מדברים על כל מיני סוגים של שריקות, זמזומים, צפצופים.
אוקיי. אז המחקר החדש מנסה לעמוד על הסיבות לטינטון.
נכון. קודם כל חשוב להגיד שטינטון אולי קצת יותר נפוץ משהיינו חושבים. פוקד כ-15% מהאוכלוסייה, ובאמת שיש בעיה עקרונית בעניין של הטינטון, שאנחנו לא כל כך יודעים איך לטפל בו, וזה משהו שהוא בעייתי, יש כל כך הרבה אנשים שסובלים ממנו, אז כלומר היום בן אדם שסובלים מטינטון יכול ללכת למשל לטיפול פסיכולוגי, לעשות ללמוד לחיות לצד הטינטון, או שיש כל מיני פתרונות של קצת להקל על החיים של האנשים, למשל מכשירים שעושים רעש לבן שממסך על הרעש של הטינטון, אבל פתרון של ממש, והדבר הזה נובע בחלקו מזה שאנחנו לא באמת יודעים את המקור לבעיה עצמה, ובמקרה הזה, בהרבה מקרים, רוצים לפתח טיפול ממשי שיטפל בבעיה, אז כדאי לדעת מה עומד בבסיסה. אז במחקר הזה באמת רצו לנסות להבין אחת ולתמיד מה גורם לטינטון, ובעצם להתאמת עם תיאוריה שקיימת כבר לא מעט שנים, שלפיה טינטון יכול להיגרם מנזק עצבי במערכת השמיעה, שבעקבותו המוח לא מקבל דיווח מספיק מלא על הרעשים שבסביבה שלנו, ואז המוח אולי, לפי התיאוריה, מנסה לחפר על זה, מנסה ליצור מין השלמה לתמונה חסרה, וכך אולי מתקבלים צלילים לא אמיתיים כמו שאנחנו שומעים אותם.
מעניין. אוקיי, איך הם חקרו את זה? מה הם בדקו?
אז התיאוריה הזאת היא מאוד הגיונית, בין השאר בגלל מה שאמרנו, שאנשים שיש להם בעוד שמיעה יותר נוטים לפתח טינטון, אפילו אנשים חרשים יכולים לפתח טינטון, אבל תמיד הייתה את הבעיה, שהיא לא כל כך מצליחה להסביר את זה, שאנשים שאין להם בעוד שמיעה גם מפתחים טינטון. אם אנחנו אומרים שבעוד שמיעה גורמות לטינטון, אז מוזר פתאום לראות מישהו עם טינטון ובלי בעוד שמיעה. אז זה מה שהם רוצו לנסות לבדוק, איך אפשר ליישב את הסתירה הזאת. כן. אז מה שהחוקרים בעצם שיערו, הוא שאנשים שיש להם טינטון, אבל שמיעה תקינה לכאורה, למעשה השמיעה שהם היא לא באמת תקינה, אלא אולי הם עברו את המבחן שמיעה הסטנדרטי שהיום אנחנו מקבלים כדי לגלות אם אנחנו שומעים בסדר, בטווח הרגיל, אבל שבדיקות עדינות יותר אולי היינו מגלים שכן יש להם איזה קצבי. אז זה בדיוק מה שהם רצו לעשות.
חסר של איזה תדר כזה או אחר, אוקיי.
אז מה שהחוקרים עשו היה לאסוף נבדקים, 300 נבדקים, שהשמיעה שלהם התקינה, והם באמת עברו בדיקה של טווח שמיעה תקין, ואז האנשים היו צריכים לדווח אם יש להם טינטון או לא. אז מתוך 300 האנשים, קבוצה יחסית קטנה אמרו שיש להם טינטון שהוא רגעי או קצר טווח, וזה באמת יחסית נפוץ, וקבוצה הרבה יותר קטנה, 20 משהו אנשים דיווחו שיש להם טינטון כרוני, ואז בשלב הזה החוקרים גם ביצעו את הבדיקות היותר מעמיקות, והם בעצם עשו שלל בדיקות לחלקים של מערכת השמיעה העצבית, מהשלב שבו הצליל נקלט באוזן ועד השלב שהוא מגיע למוח והמוח מנתח אותו. ומה שהחוקרים גילו היה שאכן בהתאם להשערה, הם מצאו שאנשים שיש להם טינטון, הם גם הופיינו בכל מיני נזקים למערכת העצבים. אז זה יכול להיות ריפלקס לא תקין של האוזן הפנימית, הולכה עצבית נמוכה יותר בין האוזניים למוח, ואפילו פעילות יתר של האזור במוח שמנתח צלילים, שיכול אולי לשקף את הצליל שהם שומעים.
כלומר, טינטון, לפי המחקר הזה, בכל מקרה, מצביע על איזושהי בעיית שמיעה. הוא לא בא משום מקום.
כן, אז המחקר הזה לפחות, אני לא יכול להגיד שהוא חד משמעית מוכיח חתו לתמיד, אבל הוא בהחלט מחזק את התיאוריה שנזק עצבי במערכת השמיעה מביא לקליטה לקויה של הקלט השמיעתי במוח, ואז בשלב הזה המוח עובד בצורה יתרה ומייצר צלילים שהוא לא באמת שומע. ועכשיו כשיש לנו את התימוך הזה, אפשר להגיד יותר בביטחון שזה המקרה, ועכשיו אפשר אולי לנסות להתמודד עם הבעיה, כשאנחנו יודעים מה המקום שלה.
איך זה משפיע על טיפול מידע כזה?
אז ברמה המיידית זה לא משפיע על טיפול, כי זה מחקר שהוא יותר מנסה להוכיח את ה-proof of concept, אבל באופן כללי עכשיו אפשר אולי להיות אופטימיים בצורה זהירה, כי כבר יש מחקרים שמתנהלים בתחום, ויש כל מיני חומרים, פקטורים וכל מיני תרכובות שנבדקות כדי לראות אם יכולת לשפר את ההחלמה של עצבים פגועים. גם בחיות נעשו קצת ניסויים, והתקווה היא שאם נמשיך לחקור ונמשיך לאסוף ראיות ונגלה שהדבר באמת אפשרי, אז אולי בעתיד בן אדם שיש לו טינטון יוכל לקבל טיפול שכזה כדי לעזור למערכת העצבים שלו להשתפר, להחלים. ואולי אפשר לסייע לו, להפקיד טינטון. אבל זה באמת דברים של העתיד, ואפשר רק להתנבא.
טל פישר, דוקטורט לווירולוגיה, מכון דוידסון לחינוך מדעי, אני מודה לך מאוד.
תודה רבה, יום טוב.
אתם זוכרים, פעם מדוזות היו איזה עניין מטריד ולא נעים, אבל שנמצא אצלנו איזה חודש אחד בקיץ. אבל כנראה שהביקור הזה עשה להן טעם של עוד, כי לאחרונה נצפו מדוזות ענק מסוג חוטית נודדת בחופי ישראל. מה הסיבה לכך? ומה צפוי לנו בקיץ? נפנה לדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי, במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אז מה הן עושות כאן עכשיו למען השם?
אז האמת שהם כאן, הם כאן כל שנה בחורף. בעצם משנת 2009, אנחנו כבר לא רק חווים נחילים של מדוזות בקיץ, בדרך כלל סוף יוני, חודש יולי, באוגוסט הם בדרך כלל נעלמות, ולפעמים יש נחיל נוסף בספטמבר, אבל מ-2009 אנחנו רואים נחילים בחורף, בים הפתוח, שלפעמים נסחפים לחוף בסערות, ובעצם הקיץ האחרון היה כמעט ללא מדוזות, ממש לא ראינו מזה נחילים גדולים מאוד, זו תופעה שקורית מדי כמה שנים, אבל עכשיו מה שרואים כרגע גם על החופים וגם בים הפתוח זה ממש מדוזות ענק, חריגות בגודל,
כן,
משקל של עד 30
מאוד.
קילו.
כן.
כן, עד 30 קילו, קוטר... הקוטר בעונת הקיץ נע בדרך כלל בין 30 ל-40 סנטימטר, ובחורף הוא יכול להגיע ל-80, וכאן אפילו מדובר על יכולות שיותר לכיוון הכמעט מטר, אז זה באמת מדוזות מאוד מאוד גדולות, גם במשקל, 30 קילו. צריך להזכיר רק ש-95%...
זה נחר בעצם?
לא, זאת חוטית נודדת, שכנראה היה לה הרבה מאוד אוכל. דרך אגב, 95% מהמשקל שלה זה מים. יש שם עוד קולגן ומלחים ועוד חומרים נוספים, אבל בעיקר המשקל הוא מים. ומדוזות גדלות מגודל של... מדוזות זהירות שמשתחררות מהפוליפ שלהם בקרקעית, נדבר על מחזור החיים עוד רגע, הן גדלות מגודל של מילימטרים בודדים, מקוטר של מילימטרים בודדים, סנטימטר, לעשרות סנטימטרים בעצם, 30, 40, ואפילו 80 אם הן שורדות עד החורף. ומדוזה, כמו שאנחנו פוגשים אותה, החוטית הנודדת במקרה הזה, היא בכלל מין מאגר, היא הגיעה אוקיינוס ההודי, ככל הנראה דרך תעלת סואץ.
מין מהגר זה המינוח הפוליטיקלי קורקט למין פולש עכשיו? אנחנו קוראים לזה מין מהגר?
לא, זה גם בעצם דומה, כן? ובסופו של דבר, הפלישה שלה דחקה מינים מקומיים, מינים שהיו יותר נפוצים בעבר, אם זה כחולת שוליים חלקה, ואם זה ירחית ארבע הקשתות, מדוזות שאורליה, כן, באופן מקומי היו מאוד נפוצות פה, וכיום פחות.
שמות יפים יש להם למדוזות האלה.
כן, דרך אגב, השמות חודשו לאחרונה על ידי האקדמיה העברית ללשון, ככה שחוץ מהחוטית הנודדת שנשארה עם השם שלה, כי באמת הוא מאוד מתאים לה, היא מלאה בחוטים, והיא באמת נודדת, היא הגיעה מהאוקיינוס ההודי, כל השאר כמעט עברו איזה שהם שדרוגים בשמות, יש לנו למשל את ביצת העין הים תיכונית, ויש לנו, כן, יש פרחונית סגולה, זה נשמע מאוד מזמין.
בהחלט מזמין, כן.
שייטת ארגמנית, כן.
לעשות מיתוג מחדש לדבר הזה, בסדר גמור.
מזמין אך צורב, כן.
כן, תגיד, איך הן מתרבות בעצם?
אז מה שאנחנו רואים בים, גם עכשיו, זה בעצם השלב המיני של המדוזות. השלב המיני, מדוזות זכריות, מדוזות נקביות, הן משחררות את תאי המין למים כשהן בנחילים, בעצם זה מאפשר סיכויי הפריה גבוהים יותר, כמויות הגדולות של המדוזות, ולאחר מכן נוצרת מה שנקרא פלנולה, תא מופרה, בעצם עובר, שמכוסה בריסים, והוא מתחיל להתפתח, הוא עובר שלבי התפתחות שונים, עד שהוא מוכן להתיישבות על הקרקע. איפה שיש משטח פנוי, שאין הרבה כאלה בים, אבל בני אדם שבונים שוברי גלים ומזכים ונמלים ומרינות, מוסיפים הרבה מאוד משטחים נוספים, ובעצם הפוליפ שוקע לקרקעית, מתיישב על הקרקעית, ונמצא שם כפוליפ יחיד, כי יש לו פתח פה, יש לו זרועות מסביב, הוא נראה בערך כמו כוס שמפניה, אפשר לדמות אותו, רגל כזאת וגביה, ובקצה של הגביע זרועות צייד. וברגע שיש איזשהו...
כדי לגדול?
הוא אוכל פלנקטון, אבל הוא לא גדל המון, הוא בעצם חי לו בנעימים שם, ויכול לחיות שם גם לא מעט שנים בצורה הזו, אבל כשיש שינוי משמעותי בטמפרטורה, התחממות בתחילת האביב, ככל הנראה זה הסיגנל שגורם לתהליך, הקוס שמפניה הזאת הופכת לערימת צלחות, בעצם מתחלקת לרוחב, מה שנקרא השתנצות, ובעצם יוצאים משם הרבה מאוד מדוזות, אפירות צעירות, קטנטנות, שבעצם הם השלב המיני, הצורת גביע, הפוליפ היחיד, קוס השמפניה הזאת, היא בעצם השלב האמיני, והיא יודעת לייצר, לשכפל את עצמה, להרבה מאוד מדוזות קטנטנות, ולשחרר אותם למים כשהתנאים מתחממים, משתפרים, ואותה מדוזות מתחילת האביב ועד הקיץ, שאנחנו פוגשים אותם בנחילים, בעצם אוכלות המון פלנקטון וגדלות. מה שקרה בחורף האחרון, ככל הנראה, זה בעצם קודם כל אלה מדוזות, מה שאנחנו רואים עכשיו בחוף, אלה מדוזות מתקופת האביב לפחות, אם לא משנים קודמות, והם בעצם, היה להם המון המון מזון, כי המון גשם סוחף איתו נוטריאנטים, חומרי הזנה מהיבשה, גם דשן חקלאי מאדמות חקלאיות, וגם סחף וחומר אורגני, החומרים האלה מיד מביאים לפריחה של עצות, של מיקרו-עצות בים, אותם אוכל זאופלנקטון, סרטנים קטנים וזהירים ותולעים, ואותם המדוזות אוכלות, ככה שבעצם הכמויות הגשם המאוד מאוד חריגות שהיו לנו בחורף הזה, יכול להיות שגם אפשרו למדוזות להגיע לגודל הענק הזה.
ומה זה אומר על הקיץ? יהיו יותר מדוזות בגלל זה, או שזה לא קשור בכלל?
קשה להגיד בוודאות, אבל בגדול, כשהיו לנו שנים כאלה, כמו הקיץ האחרון, שבהם לא היו נחילים משמעותיים שהגיעו לחוף, למשל ב-2016-17, בחורף, ראינו גם נחילים כאלה גדולים, ואחר כך בקיץ, נחילי קיץ גדולים עוד יותר, ככה שמהרגיל. כך שיכול להיות שביוני-יולי תהיה לנו כמות גדולה יחסית של מדוזות ביחס לממוצע, אבל יש כל הזמן תנודתיות כזו, הנחילים הם לא נחילים שוויצרים, הם לא מדויקים, הם מגיעים לפעמים בתחילת, בסוף יוני, לפעמים ביולי, לפעמים פתאום יש נחיל נוסף בספטמבר, יש שינויים בהתאם לתנאי הסביבה.
זה דווקא גרוע, כי אנחנו לא יודעים עד שלא מדווחים לנו בזמן אמת שזה מה שקורה. תגיד, כבר הזכרנו את סליחה.
רק לדיווח בזמן אמת, יש בעצם אתר שבדיוק עוסק בזה, נקרא מדוזות בעם, וכל מי שהולך לים, כל מי ששוחה, משנרקל, צולל, שט, גולש, יכול לדווח שם על מדוזות שהוא ראה, ויש מפת מדוזות, לייב, שאפשר כמו בווייז, לראות את עומס המדוזות בכל חוף, עד כמה יש צריבות במים או מדוזות, ובהחלט זה יכול לסייע לדעת מה קורה.
יפה, אם כבר הזכרת את מעגל החיים הזה, איך דשן משפיע על יצירה של פלנקטון ומשם עצות ומשם גם עוד מדוזות, רציתי לנצל את נוכחותך ולשאול אותך, החוטים הטביעו ספינה שנשאה עשרות אלפי טונות של דשן בכניסה לים האדום, וכרגע יש חשש שיגרם אסון אקולוגי באזור. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
אז אונייה שנקראת MV רובימר, בבעלות בריטית, בעצם הוטבעה, הותקפה ב-18 בפברואר, ולקח לה כמה ימים, התחילה לשקוע, וכרגע היא כבר בעצם טבעה. השאירה אחריה כמובן גם שובל שמן מחדר המנועים, חדר המכונות, שובל של כ-20 קילומטר, וספינות, בטח ספינות גדולות כאלה, אוניות, יש בהם לא מעט דלק ושמן, זה גם יכול לייצר לנו אסון סביבתי אם הוא דולף.
וכאן ספציפית היא גם נשאה הרבה מאוד דשן, שיפלט כרגע לים?
41 אלף טונות של דשן, זאת הערכה, והשאלה היא האם היא התבקעה לגמרי, כנראה שלא, זאת אומרת, אם בעצם המחלים, מחלי האחסון התבקעו והכל יזלוג לים במכה, אז בעיה מאוד רצינית, זה יכול לעורר פריחות עצות מאוד מאוד גדולות, וממש חנק של שוניות האלמוגים בדרום ים סוף, בהחלט אסון אקולוגי משמעותי, כי שוניות האלמוגים מסגשגות בסביבה דלה בנוטריאנטים, מה שנקרא אוליגוטרופית, במים צלולים, הם צריכות את האור לעצות שנמצאות בתוך הסימביודינום, שנמצאות בתוך הרקמה שלהם, ובעצם הם צריכות תנאים דלים בנוטריאנטים, ופה יש לנו ממש כמות אדירה של נוטריאנטים שעלולה להיכנס למערכת. אם הספינה לא הולכת, זאת אומרת, המחלי חסון לא הולכים להתבקע, וזה תהיה איזושהי דליפה איטית יותר, אז יכול להיות לאורך זמן המערכת הטבעית תטפל בזה יותר טוב, אבל עדיין כמות כזו אדירה של דשן שנכנס לים, באזור כל כך רגיש אקולוגית, היא בהחלט יכולה להוביל לאסון מאוד מאוד גדול. דרך אגב, לאותם אוכלוסיות דייגים בסביבה שם, בתימן, וגם באזור שהחוטים מחזיקים, כן? בסוף גם הם יסבלו מזה. אבל כנראה שזה פחות מעניין אותם הנושאים הסביבתיים וביטחון מזון ודברים כאלה, ויותר ממוקדים בלשבש את השייט הבינלאומי. שוב, אין פה גם קשר לישראל, זה ספינה בריטית בכלל, אז
כן, יש לפי נתן, כמובן, יש קשר עקיף, התמיכה של בריטניה בישראל וחוף, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, כי כמו שאמרת, נזק אקולוגי פוגע בכולם, גם באנשים שלכאורה אנחנו לא רוצים לפגוע בהם, אבל אתה אומר שדליפה איטית אולי תאפשר לאלמוגים ליצור איזשהו מהלך של הסתגלות? לדשן?
לא, אם תהיה דליפה איטית, קודם כל זה תלוי לאן הספינה הזאת שוקעת, לאיזה עומק. אם היא שוקעת לעומק גדול מאוד, ולאחר מכן הדליפה ממנה היא דליפה איטית יחסית, אז בעצם מיקרו-עצות ויצורים פוטוסינתטיים אחרים בסביבה ידעו לנצל את הדשן הזה כל הזמן שהוא ישתחרר, ובעצם פלנקטון, זור פלנקטון יאכל אותם, ודגים יאכלו, ובעצם זה אולי יעשיר במעט את המערכת, אבל לא יגרום לאסון קיצוני, אבל אנחנו לא יודעים אם זה המצב בעצם, יכול מאוד להיות גם שהדליפה תהיה, ייכנסו המון מים למחלים, ובעצם הדשן יתמוסס ויצא בקצב מהיר מאוד אל המערכת, ואז אנחנו בהחלט יכולים לראות אסון אקולוגי באזור הזה, בטח אם המחלים גם מתבקעים.
אולי מהירה של ניקוי, חילוץ, היא לא דבר שהוא אפשרי במקרה כזה?
איזו שאלה טובה, אני לא יודע כבר לאיזה עומק היא שקעה, אם היא עדיין רק מתחת לפני המים, אולי אפשר עדיין לגרור אותה באיזושהי צורה, זה כבר ציוד שבעיקר לאמריקאים יש, אבל השאלה גם אם אפשר לעשות את זה, זאת אומרת, אם מי שיבוא לנסות לחלץ לא יהיה מאוים גם הוא בטילים ובהטבעה, אז אני לא יודע, אבל בעצם יותר קשה להוציא דשן מספינה מאשר למשל לשאוב נפט מתוך איזשהו מחל, אם הספינה עדיין לא שקעה לגמרי. היה סיפור עם ספינה נטושה באמת באזור שם, ספינה מחלית שכמעט התבקעה והצליחו בסוף להגיע לאיזשהו הסדר דרך האום ולשאוב מתוכה את הנפט.
יפה, אז טוב, שעתנו הגיע לסיומה, אני מאוד מודה לך ונקווה לטוב גם באזור הזה. דוקטור עדי לוי, תודה.
בהחלט.
האם ייתכן שהפתרון למגפת האופיאטים נמצא בתרופה לירידה במשקל? נפנה לדוקטור מעיין ברנע זוהר, ביוכימאית עם מכון דוידסון לחינוך מדעי וחברת עמותת מדעת, כדי לשמוע על כך. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. נתחיל עם התרופה. על איזו תרופה מדובר?
ספציפית במחקר שעליו מדובר, מדובר על תרופה שנקראת חומר הפעיל, נקרא ליראגלוטיד. אני בדרך כלל משתמשת בחומרים הפעילים, כי יש לתרופות שמות גנריים שנשמשים בציבור, ואני לא כל כך זוכרת אותם. אבל היא אחת מקבוצה של חומרים שנמצאים בשימוש בשנים האחרונות, סדר גודל של עשור, אולי קצת יותר. אחת מהם ממש קיבלה יחסי ציבור מאוד מאוד משמעותיים, לא ליראגלוטיד, סמגלוטיד, מה שאנשים מכירים כאוזנפיק. בשנה האחרונה היא אשכרה הפכה להיות איזושהי תרופה שגם קיבלה חשיפה כאחת התגליות הגדולות של השנה האחרונה. זו אותה משפחה של חומרים, וכולם הם חומרים שאו מפעילים או מחכים פעולה של הורמון שנקרא GLP-1.
אוקיי, וזו תרופה שאנשים לוקחים לירידה במשקל, כן?
נכון, התרופה הזאת התחילה, הקבוצה הזאת של התרופות התחילה כטיפול לסוכרת, ואז ראו שאחת במרכאות תופעות הלוואי זה שאנשים מרזים. אנחנו יודעים על ההורמון הזה כבר הרבה מאוד שנים, אני יודעת שלמעלה מ-20, זאת אומרת, כבר לפני למעלה מ-20 שנה, כשאני רק התחלתי ללמוד, דיברו על ההורמון הזה כעל חומר מבטיח לפריצת דרך לטיפול בסוכרת והשמנה. זה הורמון מעניין כי הוא בעצם חלק מאותו גן שמייצר הורמון אחר שנקרא גלוקגון, כשגלוקגון הוא דווקא הורמון שקשור תחושה של רעב ואמור להגביר את הרמות של סוכר בדם, אבל מסתבר שכשחותכים את החלבון הזה בצורה אחרת, מתקבל תוצר קצר יותר, שיודע לגרום לגוף שלנו להוריד את הרמות של האינסולין, לגרום לתחושה של סובה, ואז אמרו, אוקיי, אם נצליח להפוך את זה למשהו שאנחנו יכולים להשתמש בו פרמקולוגית, ולתת אותו לאנשים, אולי נוכל לעזור לטפל להם בסוכרת, ואז גילו שאנשים גם בעצם מרזים כתוצאה מהטיפול הזה, לא רק בגלל הסוכרת, אלא כי הם פשוט פחות רעבים, לקח עוד איזשהו תהליך של כמובן לוודא את זה, ולשנות את ההתוויות של התרופה, ככה שהיא ניתנת לטיפול לאנשים שסובלים ממשקל עודף והשמנה. זה גורם לאנשים להיות פחות רעבים, הם פחות אוכלים והם מרזים, ואנשים מטופלים בזה בהצלחה מאוד גדולה. ממש אחת ההצלחות הראשונות ב-35 שנים שמחפשים טיפול להשמנה, הצלחה מאוד 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 משמעותית.
כן. ועכשיו מגיע המחקר הזה, הוא מחקר לא גדול, שמגלה, איך היינו מקורות את זה? זו תופעת לוואי חיובית נוספת?
זה, זה סוג של תופעת לוואי חיובית נוספת, זה לא בדיוק, מפני שהם בעצם לקחו את אחד המאפיינים של התרופה והלכו והלכו ובדקו האם זה משפיע גם על בעיית ההתמכרות. אולי כדאי שנקדיש דקה או שתיים להסביר למה זה ייתכן ואיך זה עובד ומה הקשר בין אוכל בכלל להתמכרות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לאכול כדי לחיות, אנחנו לא אמורים להתמכר. מה קשור פתאום התמכרות להירואין?
רגע. זאת אומרת, אוקיי, התרופה הזאת בכלל פותרת בעיה של התמכרות ככלל, היא לא קשורה ספציפית לאופיאטים? זה מה שאת אומרת לי?
לא, לא, לא. אני אומרת בהקשר של אופיאטים, איך זה קשור להתמכרות לאופיאטים. איך בעצם התרופה ניתנה לאנשים שעברו תהליך גמילה כדי לנסות להקטין את הקרייבינג. אני לא זוכרת האם יש מילה לזה בעברית. את הצורך הזה, הרי אחד הקשיים הגדולים בלגמול אנשים, זה לגמול מהם את הצורך המאוד מאוד קשה הזה, לצרוך שוב את החומר. הם זקוקים לו פיזית, ובעצם ניסו לתת את התרופה כדי להוריד את הצורך הזה. ולמה זה קורה? אנחנו מכירים את זה גם מאוכל. אנחנו הרי מכירים את זה. אנחנו לא בהכרח רעבים. נניח שאכלנו ארוחה לפני שעה, שעה וחצי. בשלב הזה, עקרונית, הגוף שלנו שבע. הוא לא רעב בנקודה הזאת, ועדיין אנחנו צריכים משהו. יש לנו חשק, נכון? חשקים, בדיוק. זו המילה שהייתה חסרה לי. אנחנו מכירים את זה כי האוכל והסמים, שניהם ביחד מפעילים בתוך המוח מערכת שנקראת המערכת האדונית, המערכת של ההנאה. כשאנחנו אוכלים, אנחנו לא רק מזינים את הגוף באנרגיה וחומרי גלם, אנחנו גם גורמים לגוף להנות מלאכול. אנחנו יודעים כמה אוכל הוא תשוקה אצל אנשים מסוימים. אנחנו מבדילים בין אנשים שאוכלים כדי לחיות או חיים כדי לאכול, נכון? יש את הביטוי הזה? אז אותו דבר כאן. אז מסתבר שהתרופה הזאת, מה שראו זה שהיא מורידה את החשק לאכילה. וזה מה שגרם לחוקרים ללכת ולראות, רגע, אם זה מוריד את החשקים לאכילה, אולי זה יכול לעזור לנו גם להוריד את החשק לסמים. ולראות מה קורה לאנשים שמגמלים.
זאת אומרת שזה מה ששאלתי, שהתרופה הזו מטפלת, בלי קשר למה אנחנו, במה אנחנו חושקים לצורך העניין, אלא בעצם בקרייבינג עצמו, זה מה שמסתבר?
זה מה שנראה שזה עושה. עכשיו, הם בדקו את זה בהקשר של אופיאטים, הם לא בדקו את זה בהקשר של סמים אחרים. אופיאטים הם חומרים שמייצרים התמכרות מהר מאוד, קשה מאוד, קשה מאוד לגמול מהם, ומעבר לזה שהם התמכרות קשה, הם גם בעיה אמיתית בארצות הברית, מה שדיברת, התפתחתי מגפת האופיאטים, בישראל זה פחות קיים. אנחנו רואים שהבעיה האמיתית הקשה נמצאת מעבר לאוקיינוס, בגלל היסטוריה שלמה של מערך רגולטורי על התרופות, בעצם בארצות הברית.
יותר רופאים רשמו יותר אופיאטים לאורך הרבה זמן.
נכון, מכל מיני סיבות רשמו אותם כמשככי כאבים בקלות גדולה מדי, למרות שהם מייצרים התמכרות קשה, ובארצות הברית יש בעיה שבה התמותה מאופיאטים היא כבדה, מפני שאנשים מתמכרים לתרופת מרשם ולא יכולים לקבל את המרשם, ואז הם עוברים באמת לצרוך הרואין או תוצרים אחרים של מורפיום כסמים בלתי חוקיים, ושם כבר נכנסים אלמנטים של רעלים שמעורבבים, מינונים לא מדויקים שגורמים לתופעות של מנת יתר וכולי וכולי. ובארצות הברית רואים שזה הוביל לירידה בתוחלת החיים של האוכלוסייה, מרוב שזה נפוץ וזה בעיה. ושם, לכן, זה הדבר הראשון שרוצים לטפל בו.
אפשר להגיד ששתי המגפות בארצות הברית, שזה גם השמנת יתר וגם התמכרות לאופיאטים, כרגע אמורות להיות מטופלות אולי על ידי אותה התרופה. אבל בואי נסייג.
בוא נגיד שזה לא ממש מטפל, בדיוק, זה לא בדיוק מטפל, זה מסייע בתהליך הגמילה, כי השלבים הראשונים של הגמילה הם מאוד 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 קשים, וניסו לאנשים לעזור ולהתמודד עם השלבים הראשונים, במיוחד עם החשקים בתקופה הראשונה. ומצד שני, צריך לזכור שכמו כל תרופה, גם לתרופה הזאת יש תופעות לוואי. עכשיו, הם עשו מחקר מאוד קטן על 17 אנשים או 20 אנשים, והם נתנו להם מינונים הולכים ועולים של התרופה, ומה שרואים זה שכשהמינונים עולים, אז האנשים האלה סופלים עד כדי כך מתופעות הלוואי מהתרופה שהם מפסיקים להשתמש בה, כי זה גורם להם לבחילות ולתופעות של מערכת העיכול, כצפוי מתרופה שבמקור אמורה להשפיע על המערכת הזו. אבל מה שמעניין זה שגם במינונים הנמוכים שבהם יש פחות תופעות לוואי, היא הצליחה להוריד את החשקים בערך 30%, שזה הישג יפה, כי בסיטואציות אחרות לוקח כמה שבועות להגיע למקום הזה. אז אם אנחנו יכולים מהשלב הראשון, במקביל לגמילה, לתת את התרופה ולהוריד ב-30%, זה נשמע לנו אולי מעט, אבל זה יכול להיות בדיוק מה שעושה את ההבדל אצל בן אדם שכל כך מתקשה להתמודד עם הגמילה.
בדיוק הבוסט שצריך.
זה בדיוק ההבדל הזה שעושה את העניין. עכשיו צריך לזכור שוב שזה קבוצת מחקר מאוד קטנה, מחקר מאוד מאוד ראשוני, חייבים כמובן להרחיב אותו ולתקף את כל הממצא הזה, אבל זה יכולה להיות פריצת דרך לעזור באמת לאנשים שמתמודדים עם מצב כל כך קשה. הרבה מהם הגיעו למקום הזה באמת אחרי שפשוט כאב להם והם קיבלו טיפול מהרופא שלא לא יכלו להמשיך אותו, וצריך לעזור להם להתמודד עם העניין.
אז אני מנסה להבין, התרופה הזו שבעצם היא מחכה הורמון, נכון? שמשוחרר אחרי אכילה.
אז מסתבר לנו... הוא לא משוחרר אחרי אכילה, הוא משוחרר דווקא... טוב, זה מורכב, אבל לא משנה.
אוקיי. אז אנחנו בעצם מבינים שאותו הורמון, אנחנו יכולים להבין, אני שואלת בעצם, שאותו הורמון מופרש או משוחרר בגוף סביב כל מערך החשקים? אני יכולה להסיק
את זה? לא, אנחנו לא יכולים להסיק את המסקנה הזו. אנחנו יכולים להסיק את המסקנה שבהפעלת המעגלים שההורמון הזה מפעיל, אנחנו יכולים לטפל במערך החשקים. כי אנחנו רואים שהטיפול בתרופה מוריד חשקים לאוכל ולמתוק. אוקיי? וזה חלק ממה שעוזר לאנשים לרזות. מכאן אנחנו יכולים להסיק, ויש הספרות המדעית ממש מלאה במאמרים מהעשור האחרון, 15 שנה האחרונות, שמתארים במסגרת הניסיון, אגב, לטפל במגפת ההשמנה, מראים את הדמיון במערך החשקים לאוכל ולסמים ממכרים. אז אנחנו יודעים שיש מעגלים משותפים במוח שלנו, שזה אזור שקשה לטפל בו, ובעצם אנחנו מבינים היום שהיות שהמעגלים האלה יש בהם אלמנטים של חפיפה, אז יכול להיות שטיפול, כמו שדיברנו לפני כמה שבועות על משהו אחד, אם אנחנו מטפלים בחום הגוף אז אולי נצליח לטפל בדיכאון, אז אותו דבר כאן, אם אנחנו נצליח לגעת במעגלים האלה של חשקים שכרוכים למה שנקרא חשקים הומאוסטטיים, לשימור האיזון של הגוף ברמה האנרגטית, נצליח לעזור לאנשים גם עם חשקים שאינם הומאוסטטיים, כלומר, חומרים ממכרים, תרופות.
כן. ציינת את תופעות הלוואי הקשות שחלק מהנסיינים פה נאלצו לפרוש. זה תופעות שחווים אותם גם אנשים שלוקחים את התרופה הזו לצורך הרזיה?
סביר להניח שפחות. אני לא יודעת, לא בדקתי האם המינונים האלה, הם גם לא כל כך אומרים, האם המינונים האלה חופפים לאנשים שלוקחים להרזיה, אבל צריך לזכור שהרבה פעמים המינון נגזר ממשקל גוף בדברים האלה. ואז מה שקורה לאנשים שצריכים לרזות, הם מלכתחילה כדי להשיג אפקט צריכים מינון גבוה יותר. ואנשים שסובלים מהתמכרות לאופיאטים הם בדרך כלל אנשים רזים מאוד. האופיאטים בדרך כלל גורמים לאנשים לרזות. ואז כן, הם צריכים מלכתחילה מינונים נמוכים יותר. והם בעצם עשו בדיקה ראשונית כדי להבין בכלל באיזה טווח של מינונים אפשר לעבוד איתם. בין היתר זה בדרך כלל כשאנחנו מתחילים כל טיפול שהוא, אנחנו מתחילים מלבדוק באיזה טווח של מינונים אנחנו יכולים לעבוד איתו שיהיה יעיל ולא יגרום לתופעות קשות. אז זה בעצם המשמעות של המחקר הזה, זה באמת מה שנקרא מחקר מאוד מאוד ראשוני שנותן לנו את הקריאת כיוון, ומכאן אפשר לרוץ עם זה הלאה, לכוונן בעדינות את ההגדרות של המינונים ומתי בדיוק צריך לתת ומי המועמד הנכון לתת לו, כי לא בטוח שזה ישפיע על כל אנשים באותה צורה, כי גם הגנטיקה שלנו כמובן נכנסת פה למשחק. אבל זה עדיין עוד כלי לעזור לאנשים להתמודד עם באמת גמילה מאופיאטים.
דוקטור מעיין ברנע זוהר, ביוכימאית עם מכון דוידסון לחינוך מדעי וחברת עמותת מדעת, תודה רבה.
תודה רבה, יום טוב.
להתראות. Ha 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 ha. מוזיקאים, חובבי מוזיקה ובעיקר חובבי הופעות חיות. שימו לב, מחקר חדש מצביע על כך שמוזיקה חיה מעוררת פעילות רבה יותר באזורי המוח הקשורים לעיבוד רגשי בהשוואה למוזיקה מוקלטת. נפנה לפרטים כולם לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. שלום.
בוקר טוב. איזה מעבר חד מהשיחה הקודמת.
נכון, אבל אני כן מוצאת איזשהו קישור לשיחה על הטינטון מהשעה הראשונה. אז בהחלט יש כאן חוטים. והחוטים הם לא של החוטית, אותה מדוזה שנמצאת בחופים, אבל כן, התוכנית, כל מיני דברים שזורים בה.
כן, כן. אז אנחנו באמת מדברות על מחקר חדש שנערך באוניברסיטת ציריך שבשוויץ, ובמחקר הזה בעצם החוקרים והחוקרות רצו לבדוק האם מוח של בני אדם מגיב אחרת למוזיקה מוקלטת לעומת מוזיקה שמנגנים אותה, מה שנקרא, בלייב.
קודם כל נלך טיפה אחורה, המוח שלנו מן הסתם מגיב למוזיקה, הוא מגיב למוזיקה באופן שונה ממה שהוא מגיב לצלילים אחרים, בין אם מדובר בדיבור, ובין אם מדובר, נגיד, בציוט הציפורים הנעים שנשמע ברקע שלך. יש תגובה מסוימת שהיא למוזיקה?
כן, אז המוח שלנו מגיב אחרת למוזיקה מאשר לצלילים אחרים, או אני אגיד בצורה יותר מדויקת. חלק מהאזורים במוח מגיבים בצורה דומה, שאלה פשוט אזורים שעושים את העיבוד החושי, כדי שאני אוכל לקלוט את הצלילים, אבל אנחנו יודעים שמוזיקה יש לה את היכולת גם לגייס בצורה מאוד מאוד חזקה אזורים רגשיים במוח, כמו למשל האמיגדלה ועוד כל מיני אזורים. ואני חושבת שאנחנו כולנו בחוויה היומיומית נסכים שברגע שהמוזיקה פוגעת, אז היא יכולה לעורר חוויה רגשית מאוד 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 חזקה.
והדבר הזה הוא אישי? כלומר, כל אחד מתרגש ממוזיקה אחרת, או שיש דברים שהם שמשותפים לכולנו, נגיד מעברים מוזיקליים מסוימים, כלים מסוימים?
אז אני מניחה שגם וגם. זאת אומרת, יש כנראה סוגים מסוימים של צלילים או קומפוזיציות שמעוררות רגשות בקרב בני אדם בצורה אוניברסלית, ומעבר לזה גם יש כמובן הבדלים בטעם ובסגנון, ובואי גם נזכור שמוזיקה הרבה פעמים מתקשרת לזיכרונות, כן? אז אם אני שומעת שיר מילדותי שמאוד מאוד אהבתי, ואת לא מכירה אותו, מן הסתם השיר הזה אצלי יעורר תגובה רגשית הרבה יותר חזקה במוח.
כן, כן, זה גם באמת דברים תלויי תרבות בחלקם. אז אמרנו שאנחנו עם מחקר שמגיע מאוניברסיטת ציריך. מה הם עשו שם?
אז מה שהם עשו, הם בעצם לקחו אנשים ללא הכשרה מוזיקלית פורמלית. זאת אומרת, זה לא היה נגנים או משהו כזה, אלא אנשים מן היישוב, כמוני וכמוך. הכניסו אותם לתוך ה-FMRI, אותו סורק מוחי ש מאפשר לנו להסתכל על פעילות מוחית בזמן אמת, ובעצם ניגנו להם כ-30 קטעים קצרים של מוזיקה, כשחלק את הקטעים האלה הם שמעו פעם אחת כמוזיקה מוקלטת, זאת אומרת זה משהו שהקליטו אותו מראש, באולפן וכו', ופעם שנייה הם שמעו את המקטעים האלה, בלייב. זאת אומרת, ישב שם איזשהו נגן, לא ממש פיזית ליד הסורק, אבל ישב שם באיזשהו חדר, והמוזיקה בעצם שודרה להם בתוך ה-FMRI, תוך כדי זה
שהיא נוגנה בזמן אמת. אבל זה מאוד משנה שהנגן לא היה באותו החדר. כלומר, אני לא יכולה, תכף נשמע על ההבדלים, אבל אני לא יכולה שייך אותם לאיזושהי נוכחות של גלים או דברים כאלה שנמצאו בחדר. לא. פשוט מוזיקה שנוגנה בחי בזמן אמת, לעומת מוזיקה שהוקלטה קודם.
נכון. עכשיו, הסיבה שהנגן לא ישב שם בחדר, זה בגלל שהם באמת רצו לבדוק את ההשפעה של המוזיקה עצמה באופן נקי, כי אנחנו יודעים הרי כשאת שומעת מוזיקה חיה, את בהופעה, נכון? אז יש מסביבך המון המון אנשים. ואת רואה את הנגנים, אז יש פה עוד המון המון אלמנטים שהם לא קשורים למוזיקה נטו, שיכולים להשפיע על החוויה. אז הם בעצם רצו
הנבדקים לא ידעו בכלל אם מדובר במוזיקה מוקלטת או מוזיקה חיה, נכון?
לא, הם לא ידעו, והמטרה באמת הייתה לנקות את כל הדברים האחרים שיכולים להשפיע, ולראות האם זה רק, סליחה, האיכות המוזיקלית. אני כן אגיד, וזה מאוד מעניין, שהנגן קיבל כל הזמן פידבק לגבי מה קורה במוח של הנבדקים, הוא בעצם יכול היה... כן. תכף נדבר למה הם עשו את זה, והוא יכול היה בעצם להתאים את הנגינה למה שקורה. זאת אומרת, למשל, אם ראו שיש פתאום איזושהי ירידה בפעילות המוח, או הנבדק לא קשוב, אז הנגן יכול היה באופן דינמי לשנות את האופן שבו הוא מנגן, למשל נגן יותר מהר, יותר חזק וכו'.
יותר ברגש, אוקיי. אוקיי, מעניין.
בדיוק, ומה שהם אומרים בעצם, לטענתם, זה כנראה אחד המנגנונים שמסביר למה המוזיקה החיה מעוררת חוויה רגשית יותר עוצמתית, בגלל שהיא דינמית, כן? היא דינמית, היא משתנה.
היא אידיאולוגית באופייה.
בדיוק, בדיוק. והם אומרים, באמת, אם נוסיף על זה בהופעה חיה אמיתית, את זה נגיד שיש לי פסנתרן שיושב באולם קונצרטים והוא מנגן, הוא הרי מדי פעם מסתכל על הקהל ובודק מה מצבם, והוא יכול להתאים את הנגידה שלו בהתאם, כן? יש, כמו שאמרת, ממש דיאלוג, תקשורת לא מילולית בין הנגן לבין הקהל, וזה הופך את המוזיקה להרבה יותר, אני חושבת, אישית, נוגעת, מתחברת.
השאלה היא האם יש עוד אלמנט, או כלומר, כרגע תיארנו בעצם את האלמנט שחשב שהוא אלמנט נוסף, שזאת תגובת הנגן. האם בלי קשר לזה אנחנו יכולות לומר, או שהיה חלק בניסוי שבו בלי להגיד לנגן על התגובות של האנשים, שראינו שפעילות המוח היא יותר חריפה, מוגברת, מול מוזיקה שמנוגנת בלייב לעומת מוזיקה מוקלטת?
לא, אז זה בעצם היה...
כל הזמן היה קשור לאיזון החוזר הזה.
זה בעצם היה האלמנט היחיד שהם בדקו שוב, ממש רצו להתמקד בנושא הזה, אבל כמו שאמרתי, אנחנו יודעים ממחקרים אחרים, למשל מחקרים שבהם את לוקחת אנשים, מחברת אותם ל-EEG, כן? מקליטה להם פעילות מוחית בזמן אמת, וכל האנשים האלה מחוברים ל-EEG, תוך כדי זה שהם מקשיבים למוזיקה חיה, וגם הנגנים מחוברים ל-EEG, ואת רואה שעצם הנוכחות שלך שוב פעם עם המון המון אנשים מכניסה אותך לאיזשהו מצב שאנחנו קוראים לו סינכרון מוחי, זאת אומרת שהפעילות המוחית שלך מסתנכרנת עם הפעילות המוחית של האנשים אחרים בקהל, עם הפעילות המוחית של הנגנים, וזה יוצר איזושהי מין תחושה כזאת של לכידות חברתית, של ביחד, וזה בוודאי מוסיף לחוויה של להקשיב למוזיקה חיה, זה לא קשור למוזיקה עצמה, זה קשור לסיטואציה החברתית. אבל זה גם כן משהו שמאוד מאוד תורם.
כן, אבל שוב, ברגע שקשרת את זה גם להיזון שחוזר אל הנגן, אז זה גם כן תמיד קשור למוזיקה עצמה. ברגע שמדבר הפעילות שנעשית בזמן אמת.
נכון, נכון. המוזיקה מדברת.
כן. טוב, מעניין מאוד, נחכה גם למחקר המשך בנושא הזה. אני מודה לך, דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. תודה. אנחנו עם פינת הפילוסופיה של נתי קופפר מהאוניברסיטה העברית, היסטוריה ופילוסופיה של המדע. אנחנו ממשיכים לדבר על אטומיזם ולעמוד על עוד הבדלים בין האטומיזם של הכלה מהאטומיזם היווני, נכון?
נכון, בוקר טוב, שלום.
בוקר אור.
אז כן, האמת היא ש... אני רוצה לעמוד על ההבדל בין האטומיזם של הכלה, כי יש בו באמת משהו מיוחד שחושף אותנו לאיזושהי בעיה, שהאמת היא שהיא כבר נולדה בתקופה הקדם סוקרטית, אבל אני קשלתי מלעמוד עליה, אז הזדמנות טובה ככה לדבר עליה, וזו בעיית הרצף והבדידות.
הרצף והבדידות, אוקיי.
כן, זה נשמע פואטי, הרצף והדיסקרטיות. נשמע חשוד, אבל בכל אופן, מה שמאפיין את האטומיזם של הכלם, בניגוד לאטומיזם של היוונים, שהאטומיזם של היוונים הוא בעצם מחפש אחרי איזשהו גוף יסודי. חושבים על האטום במונחים של איזשהו יש פיזיקלי ראשוני, הדבר הראשון שבעצם אפשר לקרוא לו חומר, הוא יש בעל נפח כגוף, אוקיי? ואפילו יש לו כמה תכונות בסיסיות, תכונות צורניות בסיסיות. המותקלימון, ההוגים של הקלם, הם לא חשבו על זה במונחים כאלה, הם חשבו על האטום יותר במונחים, אפשר לומר, גיאומטריים, של איזושהי יחידה בסיסית של המרחב. כלומר, זה יש מאוד מאוד פשוט, הוא חסר כל נפח, אוקיי? ובאמת, אפשר לדמות אותו כמעט לנקודה, אוקיי? חסרת כל שטח, חסרת כל ממדים, שממנה עשוי המרחב וממנה גם עשויים הגופים, ולכן זה מדובר אצלם ביש מאוד מאוד פשוט. הם מתווכחים ביניהם, למשל, ההוגים הללו, כמה אטומים צריך על מנת שיהיה גוף בעל נפח. האם צריך, בשביל לייצר אורך, אני צריך שני אטומים, בשביל לייצר רוחב, אני צריך עוד אטומים. כלומר, זה לא גוף, האטום הוא לא גוף בעל נפח, אני צריך איזשהו משהו חסר ממדים, שממנו ייווצר הגוף בעל הממדים, אז זה יש מאוד מאוד פשוט, וראינו בפעם הקודמת איך הם מנצלים את הרעיון הזה לצרכים תיאולוגיים, לומר, אוקיי, מהיש הפשוט הזה, איך הוא נהיה בעל תכונות, איך הוא מתנועה במרחב, אלוהים עושה את זה, אלוהים בעצם משחק עם האטומים ויוצר מהם דברים, בלי אלוהים זה בלתי אפשרי. עכשיו השאלה היא, מה מוביל אותם לחשוב באמת שהמרחב או שהדברים מחולקים ככה לישים כל כך כל כך פשוטים?
כן, מה הם צריכים את זה?
אז הבעיה שיש פה, אז יש פה בעיה, וזו בעיית האינסוף. כלומר, הם חושבים שזה בלתי אפשרי לחשוב על חלוקה של כל דבר, של המרחב, של הגופים, אבל בעיקר של המרחב, שבלתי אפשרי לחשוב עליו, על המרחב, כניתן לחלוקה עד אינסוף. חלוקה אינסופית נתפס כמושג בלתי אפשרי. חייבת החלוקה להסתיים איפשהו. כלומר, זה פחות שאני מחפש את הראשית, את הגוף הראשוני, את החומר הראשוני, בשביל התופעות הפיזיקליות, אלא פשוט מתעסק פה עם איזה בעיה קונספטואלית, האם אני יכול לחלק פשוט את המרחב שלי עד אינסוף? אומרים, לא, אינסופיות היא בלתי אפשרית, וזה בדיוק הנקודה, ובזה בעצם הם מחזירים אותנו לבעיית הרצף והבדידות, שעלתה כבר אצל הקדם סוקרטים, ולפני כן צריך להסביר מה זה רצף ובדידות. אוקיי? אז באמת רצף זה מתחיל מבדידות, מדיסקרטיות, או מה שנקרא, זה שאני יכול לעשות חלוקה של מרחב של זמן או של גופים ליחידות נפרדות. אוקיי? ובסופו של דבר, אם אני לוקח איזשהו מרחב נתון, מחלק אותו, אני מקבל בסופו של דבר כמות סופית של יחידות נפרדות. אוקיי? ורצף, אני בעצם לא מבצע חלוקה, אני לא מחלק, יש פה דבר רציף אחד, אני מחלק אותו, אבל אני לא מחלק אותו ליחידות שעומדות בפני עצמן, כל אחת עומדת בדידה לעצמה, אלא אני מחלק אותו כאילו בראש לחלקים, ואני יכול את החלוקה הזאת לבצע באופן אינסופי. אוקיי? כי אני יכול לחלק משהו לחצי, לרבע, לשמינית.
תמיד אפשר לחתוך עוד פעם, כן.
אפשר לחתוך בראש עוד פעם, אוקיי? והרעיון הזה שיש לזה ממשות, זה בעיה בלתי נתפס על ידי הקלם, לצורך העניין. אז זה ההבדל בין רצף לבדידות. אפשר, חשוב גם לנסח את זה אולי מתמטית, אז מרחב רציף הוא מרחב כזה שבו בין כל שני ערכים, אני אקח איזה מרחב מסוים או גודל מסוים, ואני מוצא בו ערכים, תמיד בין שני ערכים אני אוכל למצוא עוד ערך, ערך שלישי, ואז בין שני ערכים כן. עוד ערך, למשל,
מעצם
כמו
זה
גובה
שהם שניים נפרדים אפילו.
כן. ולמשל, okay. כשאני מודד, דוגמה פשוטה, אני מודד גובה, את הגביהה של, של, של ילד, אוקיי? אז אני לא אומר שהוא קופץ ממטר למטר וסנטימטר, אלא אני אומר, בין המטר למטר סנטימטר, הוא גם עבר את המטר וחמישה מילימטר. וכן הלאה וכן הלאה, ולכן הגדילה שלו, אני חושב עליה באופן רציף, היא לא מתבצעת בקפיצות. אם אני חושב על המרחב או על גדילה באופן בדיד, אוקיי, כשאין ערך בין שני ערכים, אז הדוגמה למשל תהיה הכיתות בבית ספר. אני בכיתה ג', אני בכיתה ד', אני בכיתה ה', אני לא בכיתה ג' וחצי, לא בכיתה ג' ורבע. אני קופץ מערך לערך, אוקיי, אפשר גם להגיד שהיום הולדת שאנחנו חוגגים, אז אנחנו חוגגים את זה שנה-שנה, כי אנחנו לא חוגגים שנה וחצי, כי אם זה היה רציף, לא היינו יכולים לשיר הופ-הופ, טרללה, גדלתי ב-1.1234 שנה. זה היה... אנחנו צריכים את ה... נכון. אז אנחנו חוגגים יום הולדת באופן דיסקרטי. עכשיו, מי שהעלה בעצם את שני המושגים הללו ואת הבעייתיות שלהם, של הרציפות מכאן והבדידות מכאן, היה הפילוסוף זנון, האליאתי, הקדם סוקרטי, והוא מפורסם מאוד בפרדוקסים שלו, אוקיי? הפרדוקסים של זנון, ונספר קצת משהו על הפרדוקסים הללו. אז זנון היה תלמיד של פרמנידס, שאותו הכרנו, ופרמנידס טען שבמציאות אין ריבוי ואין שינוי ואין תנועה, והכל הוא אחד, אוקיי? פשוט בתכלית פשטות, וזנון, תלמיד שלו, רצה להוכיח שרבו, מורו ורבו, פרמנידס צודק, ומה שהוא ניסה להראות, זה שאם נניח שיש ריבוי, שיש תנועה, אוקיי, שיש שינוי בעולם, אנחנו נגיע לכשלים לוגיים, ואנחנו נסתור את עצמנו ונגיע לפרדוקסים, ושניים מהפרדוקסים, יש לו כמה וכמה פרדוקסים בעניין, שניים מהפרדוקסים הללו המפורסמים, זה פרדוקס אכילס והצב, ופרדוקס החס. פרדוקסים שעוסקים, פרדוקסים שעוסקים בתנועה, ומראים, אם נניח שיש תנועה, שניהם אומרים, אם נניח שיש תנועה, נגיע לפרדוקס. אז פרדוקס התחיל מפרדוקס החץ, פרדוקס הזה אומר, בוא נניח שהמרחב הוא דיסקרטי, שהמרחב הוא בדיד, ואז כשחץ נניח עובר בתנועה, מנקודה אחת לנקודה שנייה, הוא בעצם עובר הרבה הרבה נקודות בדידות, אוקיי? יחידות בדידות. עכשיו, בכל נקודה ונקודה שהחץ עובר, הוא בעצם נח. כי בנקודה אין תנועה, היא עצמה בדידה.
זה בעצם כופר בעצם קיומה של תנועה. אנחנו ברצף של, נגיד אם אני חושבת על ראשית ימי הקולנוע, כאילו רצף של
תנועות
סטילס בעצם, אוקיי?
נכון, בעצם יש לנו רק תנועות סטילס, אין לנו. נכון, וזה אומר בעצם שחץ נע הוא בעצם כל הזמן נמצא למעשה במצב של מנוחה, ואז אנחנו בעצם בפרדוקס. זה פרדוקס החץ, זה תחת ההנחה כאמור שהמרחב הוא בדיד. אבל בוא נניח שהמרחב הוא רציף, ושאפשר לחלק תמיד את הזה עד אינסוף, ולא נתקלים ביחידות הללו שמן מורכב המרחב, ואז מגיע פרדוקס אכילס והצב, אז זה מציג את אכילס, החצי בן תמותה, חצי אל, או בן של נמפה, אוקיי, המהיר ביותר באתונה, ביוון, והוא עושה תחרות ריצה עם צב, והוא נותן לצב פור, של נגיד של 100 מטר, ואז זנון אומר, עד שאכילס מצליח להדביק את ה-100 מטר שהוא נתן פור לצב, הצב הספיק לעשות לצורך העניין עשירית מהדרך, כבר. אוקיי, אז עכשיו אכילס צריך, כן, אז עכשיו אכילס צריך להדביק את ה-10 מטרים הללו. אז עד שאכילס ידביק את ה-10 מטרים הללו, הצב יספיק לצורך העניין עשירית מזה. אוקיי, מטר אחד, ועד שהוא יספיק מטר, להדביק את המטר אחד, הצו יספיק לעשות את 10 מילימטרים, וכו' וכו', בעצם אף פעם הצו, אכילס לא יוכל להדביק את הצו, בגלל שזה תמיד ניתן לחלוקה אינסופית, אז זה אומר שגם...
המציאות היא לא משתבללת פנימה, במציאות אכילס פשוט דופק שם איזה צעד אחד גדול, ועובר את הצו.
נכון. זה ברור שזה מה שאנחנו רואים, וזה בדיוק מה שזנון רוצה להראות, שמה שאנחנו רואים, הוא לא הגיוני. אז אנחנו צריכים ללכת או לפי מה שאנחנו רואים, או לפי מה שההיגיון אומר לנו, וההיגיון, אוקיי, אנחנו לפחות אצל הקדם סוקרטים, ההיגיון קובע. והנקודה הזאת היא מאוד חשובה, כי אנחנו נרצה הרי בתולדות החשיבה האנושית, כן ליישב בין מה שאנחנו רואים לבין מה שההיגיון מורה לנו, ולכן הפרדוקס הזה הוא מאתגר ומעורר אותנו לנתח מחדש את מושגי החלוקה, את מושגי התנועה והמנוחה, את מושג האינסוף, ואכן יש התמודדות רבת שנים עד היום עם הפרדוקסים של זנון, שבעצם מגדירים לנו מחדש גם לתפוס מהם הטעויות של זנון באופן שבו הוא מציג את הפרדוקסים, כי אנחנו לא סתם ככה פותרים ואומרים, אוקיי, זה מה שאנחנו רואים, אז אז שההיגיון ילך לחפש את החברים שלו. אנחנו רוצים להראות את ההיגיון פה. אז יש לזה המון המון דוגמאות, אבל אנחנו נראה אותם בעתיד, איך באמת אנחנו משנים את מושג התנועה ומושגי המנוחה, משנים את מושג המהירות, משנים את מושג האינסוף, ותופסים אותו באופן קצת יותר מדויק, על מנת לנסות לפחות להתמודד עם הפרדוקסים של, של זנון, ולהתמודד עם בעיית הרצף או בעיית הבדידות מכאן.
נתי קופפר, מאוניברסיטה העברית, אני מודה לך מאוד, אנחנו נפגש בשבוע הבא.
בבקשה, להתראות.
אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לדוקטור אורי אמיתי, בית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. אנחנו ממשיכים לפסוע בהשתאות לצד אלכסנדר הגדול וההתקדמות שלו. איפה עצרנו בעצם הפעם שעברה?
עצרנו על גדת נהר הפינרוס, כשאלכסנדר הולך להסתער בראש הפרשים שלו ולהתעמת לראשונה עם מלך פרס. היינו ממש, הסוסים יש להם כבר כפס בפה מרוב ציפייה להסתערות הזאת.
אוקיי, אוקיי.
את רוצה לקחת אימור מה התוצאה של ההסתערות הזאת?
ניצחון מוחלט, אלכסנדר
כאילו... מפרק לו את הצורה, כן.
מפרק לו את הצורה, לא?
כן, נו, הרי זה מה שקורה לנו כל הסדרה הזאת, הוא פשוט מנצח קרב אחרי קרב, זה משעמם נורא. אבל זה לא היה משעמם בזמן, אף אחד לא ידע שזה הולך לקרות בזמן אמת. עכשיו יש אנשים אוהבים קצת, אמרתי שבוע שעבר, אנשים אוהבים לנסות לדעת איך בדיוק היו קרבות, איך הם התנהלו, את יודעת, פליי ביי פליי, אנחנו גם רגילות ורגילים לזה מעולם הספורט עם שידורים חוזרים בסלו מושן והכל, אין את זה לקרבות בכלל, ולבית העתיקה בטח ובטח שאין את זה, כי
לא עושים מספיק שחזורים של הקרבות האלה, לא מגייסים בינה מלאכותית כדי לשחזר קרבות גדולים? מוזר.
יש, בינה מלאכותית יש לה, בינתיים עוד יש לה את המקבלות האלה, וויכוחים על מה בדיוק קרה באותו יום באיסוס היו כבר בעת העתיקה, זאת אומרת, יש כבר היסטוריונים עתיקים, יש לנו שמבקרים אחד את השני שהם תיארו את הקרב הזה לא מדויק, אז מה הסיכוי שלנו היום? לא כזה okay. גדול.
Okay.
אבל אני אגיד, okay. הדבר אחד כן ברור. דבר אחד כן ברור. חוץ מהתוצאה הסופית. התוצאה הסופית זה שהצבא הפרסי סבל עבודות קשות והובס. אבל מה שברור הוא שקודם כל למרות שלכאורה אם יושבים עם המפה ועוקבים אחרי המהלכים של הצבאות וכל זה, נראה כאילו דרייבש והפרסים שלו הצליחו לתמרן את אלכסנדר למקום שהם רצו להילחם.
נכון.
אבל כשפרץ הקרב זה ברור לגמרי שהוא נלחם בדיוק איפה שהוא רצה. זה ברור כי
הפעם... זאת אומרת, זה ברור שהוא נלחם איפה שהוא רצה, או שהוא פשוט מסתגל באופן פלאי לתנאים, גם אם אלו נכפו עליו על ידי האויב?
אני חושב שזה קצת יותר מזה. זה יותר מזה. כיוון שהקרב הזה נערך במקום שמאוד מאוד צפוף יחסית, כן?
אמרנו שזה מעבר צער בדרום של מה שהיום הוא טורקיה?
כן, טורקיה בועחה סוריה של ימינו, יש שם הרי שפיץ קטן כזה של טורקיה שבולט לתוך סוריה, בדיוק איפה שהים התיכון מתעכל, שם זה קורה, והקיום של הקרב, עריכה של הקרב במקום שהוא מאוד מאוד צר, כמובן עוזרת לבטל את הנחיתות המספרית האדירה שהצבא של אלכסנדר היה נמצא בה. וזה, אני לא יכול להיות לטעמי, ממרחק האדיר שאנחנו נמצאים, זה לא יכול להיות שזה קרה במקרה.
כן, זהו, שהפרסים פשוט טעו, הם לא חשבו על זה שהיתרון המספרי שלהם יבוא לידי ביטוי טוב יותר במקום יותר פתוח, זה מאוד מוזר. אבל כנראה שאתה צודק, שאלכסנדר כנראה תמרן אותם למקום הזה, אבל ההתקפה מתחילה מהצד הפרסי, לא?
רשמית, את המקורות שיש לנו, תראי, מה זה התקפה? התקפה מתחילה בזה שכולם יורים אחד על השני את כל הארטילריה שיש להם, חיצים, קשתות, ומתקנים אחרים שמתחילים, יש טיפונת יותר ארטילריה מזה כבר בשלב הזה של ההיסטוריה, ואחר כך מתחילה ההסתערות. עכשיו, מי הראשון שמסתער, מאיזה צד, המקורות נותנים לנו את אלכסנדר מסתער ראשון, זה לא כזה מפתיע, ואולי אפילו זה לא מדויק
אתה מנסה ראשון, אתה מתכוון לבפועל ראשון, הוא כהרגלו נמצא באמת בראש בגופו, נכון?
כן, זה כן. זה מקורות הם בדעה אחת לגבי העניין הזה, ולא רק בקרב הזה. לא רק בקרב הזה. זאת אומרת, 1001 טענות אפשר להפנות כלפי אלכסנדר, שהופכות אותו לאחד מפושעי המלחמה הגדולים של כל הזמנים, זה קל לדבר ככה, אי אפשר לקחת לו דבר אחד, וזה שהוא לא שולח את החיילים שלו לבצע משימות ויושב מאחורה, זה לא סוג לוחמה כמו זה המודרנית, שאנחנו יכולים לשבת באיזשהו בונקר, ללחוץ על כפתור, ואז טיל יעוף ויערוג אנשים, לא. הוא מצטער בראש חיל הפרשים שלו, הוא, הכוח שלו הוא זה שמביא את ההכרעה בקרב, וכמו בעשרות קרבות שהוא השתתף בהם, כן? מה חסר בשביל שהוא יחטוף חטא בעין וימות? לא הרבה חסר. זה עניין של מקריות במידה מרובה. והוא מסתכן שם בחזית, גם הפעם, כמו כל פעם כמעט.
בואו נתחיל להגיע גם לתוצאה. האם הוא, אוקיי, הוא מתחיל בהכנעה של דרייבש, הוא פשוט ממשיך לרדוף אחריו? מה הוא בעצם עושה?
אוקיי, ושאלה מצוינת, כי בעקבות, ברגע שמתברר, כן, שהקרב הזה הוכרע לטובתו, לטובת הדבר שלו, אולי אפילו לפני שהקרב ממש עצמו יצטיים, הוא צריך כבר לקבל החלטה, האם הוא רודף אחרי דרייבש, שדרייבש מה שהוא עושה, ברגע שהוא מבין שהקרב עבוד, הוא עולה על המרכבה שלו, וחותך משם הכי מהר שאפשר, כן, מפקיר את הצבא, משאיר אותו מאחורה ונעלם. כן. ואז אפשר לרדוף אחריו, זאת אומרת, לוקח זמן להבין שזה קרה, והוא יש לו את אמצעי הבריחה המהיר ביותר. כן, אז הבריחה, הרדיפה הזאת תהיה מבצע כשלעצמו, וישר מזרחה, ישר
ל... מה קורה לצבא שלו כשהוא רואה את דרייבש בורח? יש לזה איזושהי השפעה?
זה לא עוזר להם להמשיך להתנגד, בואי נגיד ככה. אנחנו מדברים פה על מספרים מאוד גדולים, עוד במצבה של זה, המספרים שיש לנו לצבא מלכתחילה של דרייבש מוגזמים, אבל אנחנו מדברים פה על רבבות ארוכים בטח. תחשבי, מה זה אומר, רבבות ארוכים של בחיצים, חרבות, חניתות, זה סביר לריח, כאילו, זה תמונות קשות מאוד. את הרבש בורח, אלכסנדר אומר, האם אני הולך לרדוף אחריו? זאת אומרת, לנסות להכריע את הכל במכה על ידי זה שאני אתפוס את המלך עצמו הפיזית, או שמה, ליהנות מזה שעכשיו כל מערב האימפריה הפרסית, בעצם ללא הגנה, כי הצבא האדיר שיצא נגדו, זה הצבא שהגן על מערב האימפריה הפרסית. אז הוא פשוט יכול לעבור בכל המקומות האלה ולתפוס את כולם יחסית בקלות. וזה מה שהוא עושה. הוא נותן לדרייבש לברוח, המשלחה של זה תהיה, וזה ברור מהרגע הראשון, המשמעות של זה היא שהוא יצליח לגבש עוד צבא ולחזור שוב. כן? ויהיה צריך שוב להביס אותו, והנסיבות תגדנה אפילו הוא יחזור עם צבא עוד יותר גדול. אבל מצד שני, אם ניצחנו, כן, אם פינינו לנו את כל המערב, כן, עכשיו לא רק אסיה הקטנה פתוחה, עכשיו כל סוריה בעצם. אין שום כוח בסוריה, ארץ ישראל, כל המרחב הזה שלנו, אין שום כוח שיכול להתנגד, והוא באמת משתלט עליו מיד, ואחר כך תבוא מצרים. בחוף שלנו, כן, על הצד שלנו, של העולם, של הים התיכון, קודם כל יושבות כל הערים הפיניקיות, שכננו מצפון, שהם... העמידו לרשות האימפריה הפרסית את הספינות שלהם, הם בעצם הצי של הים התיכון, הם הלב של הצי של הים התיכון שיש לפרסים, ועכשיו מאבדים את הקשר לים, מאבדים את הצי שלהם, זאת מכה אדירה ליכולת הצבאית, זה מצד אחד.
ניצחון מטורף, פשוט ניצחון מטורף. צריך להגיד שחלק מהניצחון הזה, אז בידי אלכסנדר וצבאו נפל שלל מטורף, ולא רק שלל, אלא גם שבועים, נכון?
כן, זה נקודה רגישה בימינו, הדברים האלה. קודם כל, באמת, העניין הזה של כסף מזומן, זאת אומרת, מתכות יקרות שאפשר להפוך אותן למטבעות, מהנקודה הזאת, לאלכסנדר אין מחסור יותר בתחום הזה של נזילות הון בשום אופן. כשהוא יצא לדרך, הוא היה בחובות, בקושי היה לכסף לשלם לחיילים ולמלאכים, זאת אחת מהסיבות שהוא פיזר את הצי שלא היה לו כסף מזומן כדי לתמוך בזה. מעכשיו ואילך יש לו כסף מזומן להכל. לא יחסר לו יותר. אז זה דבר ראשון, חשוב מאוד במלחמות. דבר שני, בדמשק, במקום שבו הוא תופס את כל הכסף המזומן הזה בדמשק, שם היה המחנה האחורי, דרום, 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 דרום סוריה, הקרב נערך בצפון, צפון, צפון סוריה, בכל מקרה בצד המערבי, אבל גם כל המשפחות, נשים, ילדים של כל הבכירים, של עצמו קודם כל, ושל הבכירים בצבא, גם הם היו בדמשק. הביטחון העצמי היה כזה במחנה הפרסי, שהם הרשו לעצמם להביא, לא לאזור הלחימה, אבל לפחות לאותה ארץ, את כל המשפחות. עכשיו, כל האנשים האלה, את אחד בדברים הראשונים, ברגע שנגמר הקרב, אלכסנדר שולח את המצביא המבוגר והמנוסה שלו, שאתה עבד איתו בימי אבא, פרמניון, שולח אותו מיד לדמשק, מיד לתפוס את כל החברה האלה, ולפני שמישהו מבין מה קורה, אמא של מלך פרס, אשתו של מלך פרס, הבנות של מלך פרס, והמשפחות של כל הגנרלים החשובים, אצלו בידיים.
וואו, מה הוא עושה איתם? אני רוצה לשאול? או אני מעדיפה
את, שאלה? כן, את רוצה לשאול, למה לא?
אוקיי, אז אני רוצה לשאול.
לגבי רובם אנחנו כמובן לא יודעים, כן? כי הפרטים הם מועטים. יש, אנחנו רואים אחר כך תופעה של כל מיני גנרלים של דרייבש שעוברים לצד של אלכסנדר ומשתפים איתו פעולה בדרכים כאלה ואחרות, ובהחלט אפשר לשאול את השאלה מה הקשר בין זה לבין זה שהמשפחות שלהם בני ערובה אצל אלכסנדר עכשיו.
והמשפחה של דרייבש עצמו היא איזשהו כלי מיקוח?
המשפחה של דרייבש עצמו היא, אני לא יודע אם כלי מכוח זה העניין, כי פשוט המסע ומתן הזה, תרווה שינסה לנהל מסע ומתן, מרגע זה הוא מתחיל לשלוח מכתבים לאלכסנדר, הוא אומר, תחזיר לי את המשפחה, אני אתן לך להיות מלך על הצדדים המערביים, בוא תתחתן עם הבת שלי, בוא תהיה מלך אחריי, כל מיני דברים כאלה, יותר ממכתב אחד, זה חליפת מכתבים כזאת. אלכסנדר, הגישה שלו לנושא הזה, זה או שאתה מכיר בי כבר עכשיו בתוך מלך שלך, ואתה תתחיל לשלם לי מס ותשתחווה לי, או שאני לא מדבר איתך. כן? הוא רוצה להגיע להכרעה, ניצחון מוחלט בשדה הקרב, בואי נקרא לזה ככה. אבל המשפחה, חלק מהקטע של להראות איזה מין יצור נשגב הוא בעצמו, כן? ושהוא נותן למשפחה של דרייבש יחס מלכותי מהיום הראשון. מתייחס לאמא יפה, מתייחס לאישה, לילדות יפה, אפילו זה חלק מהתעמולה שלו, כן? כל העניין הזה של, אני כבר רואה, אני אלכסנדר, כבר רואה בעצמי את המלך הלגיטימי של כל הדברים האלה, ולכן אך טבעי שאני אתייחס למשפחת המלוכה הקודמת בכבוד, הרי אני עצמי עכשיו המלך של כל זה, כן?
מעניין.
ותוך ההתנהגות הזאת, אפשר להתבלבל ולקרוא לה מוסרית או דברים כאלה, אני רואה בעיקר את העמולה. כן? הדבר המוזר הוא שאימא של דרייבש לפחות, ככל הנראה, עברה מאוד מחבב את אלכסנדר, והיא נשארה חלק מהפמליה הכללית שלו גם שנים אחר כך. והיה פה איזה דבר, ואלכסנדר כבר רמזתי על זה שיש לו קטע עם נשים מבוגרות. אז השד יודע בדיוק איזה סוג מערכת יחסים נרקמה שם, כן אפשר להגיד על אשתו של דרייבש, שמשהו כמו שנה ורבע אחרי הקרב היא מתה בלידה.
אוקיי, זה דבר שקרה, זה לא באשמת אלכסנדר, אבל מי יודע, אתה אומר בהיריון עם מי זה היה, זה מה שאתה בעצם רומז לו?
שאני לא יודע עם מי זה היה, זה לאו דווקא אלכסנדר, אבל זה די פתוח שזה לא דרייבש שנה ורבע אחרי הקרב.
כן. כן,
אז נכון. כל הדיבורים היפים על זה שלא נגעו באנשים המלכותיות לרעה וכל הדברים האלה, הם עשו את העבודה שלהם בתעמולה. מה קרה בשטח אני לא יודע, אגב, יכול להיות שהיא ראתה אחד מהחיילים המקדונים ששמרו עליה שהיה חתיך במיוחד, כן? אני לא, אני באמת לא יודע מה קרה שם, אבל יש עוד קצת לתעמולה שמדברת על איך הוא התנהג יפה לשבויות המלכותיות, כן. וכו' וכו'.
טוב, זה מצטרף לעוד הרבה מאוד דברים שקשורים להיסטוריה של מאחורי הקלעים, הרבה פעמים ההיסטוריה הנשית שיש עליה מעט מאוד מידע, או עוד הרבה פחות מאשר הצדדים אחרים. שבוע הבא, אנחנו ממשיכים? לאן? רק תרמוז לנו?
השאלה אם את רוצה לבקר בירושלים או לא, אנחנו עד היום לא יודעים אם אלכסנדר עשה את זה.
מעניין, ברור שאני רוצה. דוקטור אורי אמיתי, בית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה, אני מודה לך מאוד. שיהיה המשך, שבוע טוב ויום טוב, להתראות. זהו, הסתיימו להן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו משודרים בימים א' עד ד', בשידור חי בשעה 7 הבוקר ובשידור חוזר בשעה 8 בערב. כמובן שאפשר להזין לנו כהסקט ביישומון של כאן או בכל יישומון הסקטים אחר שבחרתם לאמץ. אתם מוזמנים גם להפנות אלינו שאלות בעמוד הפייסבוק כאן שלושה שיודעים, או להציע לנו מחקרים מרתקים שאולי דילגנו עליהם. נודה כמובן לצאת הצוות שלנו, לעורכת אלכס לויקר, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב, שעל הביצוע הטכני. אני שרון קנטור, נפרדת מכם. המשך יום טוב, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.